עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו. 103
שלום לכם וערב טוב. יש היום חבילה של אירועים בשידורי הספורט. לא תצטרכו לראות חדשות ולשמוע שטויות, בנט הורס, ביבי הורס, כל השטויות האלה. תשאירו את השכלה הזה לשכלה שמתעסקים בו וכאלה. אז קודם כל, כמובן, אנחנו מדברים על מוקדמות המונדיאל, מחזור רביעי. נבחרת ישראל משחקת באיי פארו, בטור שבן, ב-21:45, רבע לעשר. המשחק ישודר בכאן 11. יש כבר משחק שהחל. אוקראינה ביתרון 1-0 על קזחסטן. בקזחסטן, אנחנו בדקה ה-51, זה משודר בספורט 4. יש לנו את פורטוגל מול אירלנד ברבע לעשר, זו השעה של המשחקים שישודרו, זה בספורט 5 פלוס. צרפת מול בוסניה בספורט 2, שוב, גם שם 21:45, רבע לעשר. מולדובה מול אוסטריה, זה מהבית שלנו, ב-5 גולד בערוץ 57, שוב רבע לעשר. דנמרק מול סקוטלנד, עוד משחק מהבית שלנו, גם כן ברבע לעשר בספורט 1. נורווגיה מול הולנד, רבע לעשר. 5 סטארס בערוצי הספורט. ויש לנו את רוסיה מול קרואטיה בספורט 4. זה מה שיש לנו, זה מה שיש לנו בינתיים. אנחנו נפתח את השידור, נלרלר אחרי זה, יש לנו פשוט מחויבויות. עורך ומפיק שר פלסטר, אחראית על השידור ב-103 מעין לויטין, ברדיו צפון 104.5 אמג'ד בדר, האורחים בדיגיטל הם ראות מתתיהו ארגון וירון זאבי. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, בשידור ישיר בפיד ספורט. אנחנו מתקדמים. אבא סואן, שחקן עבר בנבחרת ישראל וכמובן בני סכנין, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין.
הלילה, שוב הערב, הלילה, כל אחד לפי השעון שלו, 21:45, נבחרת ישראל מתארחת באיי פארו, משחק שעל פניו, אתה יודע, אמור להיות קל, כי סימנו אותו כקל, את זה ואת מולדובה, כ-12 נקודות מתוך ה-30 בבית, אבל יש באמת חשש גדול בנבחרת, אולי גם בגלל היכולת, אולי גם בין המתיחות בנבחרת שתכף מדבר עליה, ועוד כל מיני גורמים, משטר רוחות, דשא סינתטי, ואתה יודע, כאלה.
נכון מאוד. קודם כל, אין משחק קל, זה אחד. שתיים, אני הייתי בפארו, זה עולם אחר, חוקים חדשים, הכל חדש שם. קודם כל מזג אוויר, תלוי הרבה במזג אוויר, והדבר הכי רע שיעבוד נגד הנבחרת זה הדשא הסינתטי. מי שלא רגיל לדשא סינתטי, זה בעייתי מאוד, זה לא קל, ויש נבחרות גדולות שאיבדו נקודות שם בפארו. אני חושב שהנבחרת...
לא כל כך הרבה, אבס, אוסטריה ב-1990, בגלל זה... רוטלשטיינר בטראומה, זה היה ניצחון הראשון ההיסטורי של איי פארו, 1-0 זה היה בכלל בשוודיה, זה לא היה באיי פארו כי אז לא היה למגרש, ביוון, שהייתה אלופת אירופה, הפסידה פעמיים ב-2014.
נכון מאוד, אני אומר לך, זה חוקים חדשים, אבל אני אומר לך, זה משחק חייבים, אם אתה שואף וחולם ומקווה להגיע, קצת לחשוב שאנחנו רוצים להגיע, אז אני חושב חייבים. לנצח את המשחק שם, זה משחק על עניין, אנחנו חייבים לקחת אותו, כבר חשבנו אותו שהוא, שהנקודות בבית, בכיס, וצריך, בתוצאה הסופית זה צריך, מה שצריך להיות, תוצאה הסופית 3 נקודות, נבחרת ישראל חוזרת הביתה, לא חשוב הדרך עכשיו, לא חשוב, שחק טוב רע, חשוב 3 נקודות שם, ואני חושב שאני חושב, בטוח,
תגיד, קודם כל אנחנו מסתכלים על לפני כמה חודשים הנבחרת הצעירה עם ניר לוין הפסידה שם, ולפני כמה שבועות
1-3,
ולפני כמה שבועות מכבי חיפה הפסידה שם, לא חשוב שאחרי שהם נתנו 7-2 בבית. זאת אומרת, אולי יש תחושה שאנחנו לא מתקדמים, הולכים קצת אחורה ויהיה פארו הולכים קצת קדימה, אז זה לא משחקים שהיו לפני 20 שנה.
אתה צודק שזה לא אותו משחק של 20 שנה אחורה, אבל גם אנחנו התקדמנו, יש לנו יותר שחקנים ליגיונרים, יש לנו שחקנים מנוסים, יש לנו שחקנים טובים מאוד, יש לנו שחקנים שהם צריכים להביא את עצמם למשחק הזה, יש לנו שחקנים ברמה מאוד גבוהה בכדי לנצח את כל פארו ביחד, כל האים שם. אני חושב שנבחרת ישראל עולה בכל הפרמטרים על פארו. עם כל הכבוד לאפרו, צריכים לקחת שם 3 נקודות, לא רוצה להגיד בקלות, אבל בצדה הסופית רוצים את 3 נקודות, וזה מה שיהיה בסוף, אני בטוח.
בגדול שאתה עוקב אחרי הנבחרת, שאנחנו נכשלים פעם אחר פעם להגיע לטורניר גדול, ועכשיו המאמן הוא וילי רוטנשטיינר, ואתה רואה את ההרכבים שלו, את הסגל שלו, אתה חושב שזה, הם באמת השחקנים הכי טובים, ככה צריך לשחק עם שיטה מחמישה, עם 5 מאחור?
אני חושב, תשמע, המאמן, יש לו כל מאמן דרך משלו. יש מאמן שחושב שזאת הדרך הכי טובה בסגל שהוא הזמין למתחרת. לדעתי, השחקן שהכי טוב באותה תקופה צריך להזמין אותו, בכושר מצוין הוא צריך להזמין אותו, לא חשוב עכשיו, לא גיל, ולא איפה הוא משחק, לא חשוב. העיקר שהתוצאה הסופית תהיה, השחקן הכי טוב, הכי... דיקו של גופני צריך להיות שם בנבחרת, ואת השיטה זה תלוי במאמן, אם הוא רואה בסופו של דבר זה ההצלחה שלו וזה כישלון שלו. אם הוא עשה את משחק המשחושה בלמים ו5 מאחורה ומנצח, אז אנחנו נגיד זאת השיטה הכי מתאימה לנבחרת. אם הוא מפסיד, אז אנחנו נרד עליו ונהרוג אותו בעיתונאים בכלי התקשורת. ואני חושב שאם הוא חושב שההצלחה של הנבחרת יש 5, אז לזכותו, זה מאמן והוא צריך להחליט.
אבס, אני רוצה לדבר איתך על הקטע של באמת המתח בוא נקרא, אני לא יודע איך לקרוא לזה, גזעני וכל הדברים האלה, יהודים ערבים, אבל קודם כל מבחינת מוזמנים, מה שדי עשה בעזב לנאסר בדובאי באמירויות, הוא כבר לא מוזמן לנבחרת ישראל, אף שהוא שחקן הרכב, שחקנים אחרים שאינם שחקני הרכב כן מוזמנים, ללא שיש קשר עם יהודים או ערבים, אבל בכל מקרה, הפוסט של מונס דבור בשובר חומות, מבצע שובר חומות, הדליק את כל הנבחרת, שחקנים יהודים, לא אחד ולא שניים, יותר מתנגדים להזמנתו, לזימונו לנבחרת, ובמוצאי שבת יש לנו כאן משחק בחיפה מול אוסטריה, שעלול להיות, אתה יודע, מפגן של גזענות. אני אומר עלול, כי אני מקווה שלא יהיה.
קודם כל אני חושב שבואו נחלק את זה ככה. הנבחרת היא לא של X ו-Y, הנבחרת זה לא נבחרת ישראל.
לא, אבל קודם כל, האם אתה חושב שדבור צדק שבאמצע המבצע הוא צייץ את מה שצייץ?
תשמע, כל בן אדם שמצייץ, לא חשוב, כולנו בני אדם, כולנו טועים וכולנו יכולים, ויש הרבה גדולים מדבור לפני כן שטעו וסלחנו, שיצאו נגד סכנין ונסו רצו נגד המגדר הערבי, סלחנו להם. ואתם זוכרים את החגיגות של ביתר ירושלים שיצא בן שושן ויצאו נגד המגדר הערבי, ואנחנו דיברו אותי בתקשורת התקשורת ואמרתי אולי מישהו נגרב, מישהו עשה דבר, אז אנחנו לא נהרוג אותו.
סלים תואמה עשה קריירה 20 שנה, סלים תואמה
יפה, אתם, כל אחד יכול לחשב את זה איך שהוא רוצה, אבל אני אומר לך, לא צריך לשפוט בן אדם ממשפט או מכל כותרת שהוא עושה. אני חושב שמוריס דבור, מי שמכיר אותו טוב, וכולם מכירים אותו שלו, קודם כל מוריס דבור גם גדל במחלקת מכבי תל אביב, וכולם מכירים אותו טוב, טוב שם, הוא גדל מהאחי נצרת, נכון, אבל הוא גם מכיר אותו ממכבי תל אביב. בן אדם טוב, מצוין, בן אדם שמאמין בדו קיום, והוא כבר הסביר את עצמו, אבל מה לעשות? אנחנו חיים במדינה שרוצים רק להרוג. לא חושבים, ולא...
אבל אתה, בס, אתה תמיד, שהיית שחקן, כל הרעיונות שנתת, אני זוכר אותך שנים, תמיד היית לטובת השיתוף. תמיד דיברת על אהבה. תמיד
הבא... וזה אמר... נכון.
רגע, שנייה, אני...
מה שצריך להיות, אנחנו צריכים להיות שגרים של שלום, שגרים של דו קיום, שגרים של...
יפה, אז אני רוצה לשאול אותך. אז אני רוצה לשאול אותך, ואתה היית שחקן גם בתקופה שאולי הייתם אתה ווליד בדיר היחידים בהרכב, זה לא כמו היום, יכול להיות חצי, אני רוצה לשאול אותך פעם אחת שמישהו יגיד לי אמיתי שאתה עומד ביצדיון רמת גן עם 45 אלף צופים ששרים את התקווה, מה אתה מרגיש? מה באותו רגע זה עושה לך? זה מפריע לך? מה הסיפור של התקווה?
מה הסיפור של התקווה? זאת השאלה המכשלה, אני אומר, של התקשורת שאוהבים לשאול אותה כל הזמן. אני אמרתי, אני אעמוד, אני אכבד את התקווה, אני אכבד גם את כל המנון בעולם. אבל דבר שלא שייך לי כערבי, כערבי, אז אני לא אשאיר אותו. אם שאני משהו שקשור למגדר הערבי, בכיף, כולנו נשאיר את זה. אבל אם לא, אז אנחנו לא נשאיר את זה, אנחנו נכבד אותו. נכבד אותו, וזו לא שאלה, זאת לא שאלה מכשלה.
לא אמרתי, לא אמרתי. לא, רגע, רגע.
פרימו, שנייה, אתה לא מצפה, רגע. אתה לא מצפה מאדם שאינו יהודי.
אבל זה ממש לא מה שאמרתי, רוני. לא אמרתי לו לשיר.
תקשיב, אבל השאלה, עצם השאלה. רגע, רגע, אבס, אבס, שנייה, אבס, שנייה. אדם שאינו יהודי.
לא ישיר את התקווה.
לא ישיר המנון שהוא המנון דתי. נפש יהודי. נכון. אוקיי? לא משנה אם הוא ערבי מוסלמי, לא משנה אם הוא תייר מאנגליה שהתחתן פה עם ישראלית, אוקיי? סתם אני זורק לך, מכל העולם הוא יפני. הוא לא ישיר, הוא יכבד, רגע, הוא יעמוד, הוא יכבד, הכל טוב ויפה. תאמין, אני מכיר כמה יהודים דתיים, חרדים,
שגם.
שלא מכבדים את ההמנון על זה מיהודים.
אז אבס, אני רוצה לחדד, אני לא אמרתי שאתה צריך לתק את התקווה, לא, אני מה אני אומר? השחקנים היהודים למשל, ששרים איתם כל הקהל הישראלית התקווה, הם אומרים, אנחנו עולים אחרי התקווה בהתרגשות. לכן לקחתי שחקן כמוך שלא שר בהתרגשות, האם זה משפיע עליך? זה מה ששאלתי.
לא, לא, אני אומר לך, קודם כל, אני מתרכז בכל משחק, לא חשוב עכשיו מה ישירו בחוץ, אם זה הקהל של אותה קבוצה שלי או של הקבוצה היריבה, לא חשוב, כל שחקן מכבד עצמו, צריך להתרכז אך ורק במשחק עצמו. אם הוא עושה לי צמרמורת, ואם לא עושה לי צמרמורת, ואם אני מרגיש טוב, ואם אני מרגיש רע עם זה, בסופו של דבר לא ישפיע שום דבר על המשחק, שלא יתחילו להגיד, הרגשת אותו ואני שיחקתי בין למען, קודם כל, כל אחד משחק לעצמו קודם כל, בכדי שיראה טוב, בכדי שיתקדם בחיים שלו. אחר כך,
כל הכבוד.
אם יבואו תצעות, אז זה לנבחרת.
שמעת מה אמר? קודם כל משחק בשביל עצמו, למה אנשים תמיד אומרים, אנחנו משחקים קודם כל בשביל הסמל, נכון?
הסמל, תשמע, אני אגיד לך, את האמת אני אומר לך עכשיו, כל אחד שנמצא בנבחרת, לא חשוב עכשיו, נבחרת ישראל, נבחרת הולנד, נבחרות כל הנבחרות בעולם. הם, נכון שהם משחקים בשביל המדינה, זה אחד, אבל לא פחות בשביל עצמם. לא פחות, אפילו יותר בשביל עצמם. אם הוא לא נמצא בנבחרת, זה חיסרון אחד גדול לכל שחקן.
זה ברור.
תגיד לי עכשיו, כל שחקן שהכי טוב בעולם לא נמצא בנבחרת, לא שווה. לא שווה. זה אותו הוקרה לכל שחקן להגיע לשם. ואני אומר לך, שחקנים בנבחרת ישראל צריכים להביא את התוצאות. הגיע הזמן להביא תוצאות ולא לקשקש ולדבר. עשה לי צמרמורת, עשה לי לא יודע מה, שיעשה לך מה שאתה רוצה שיעשה לך, אבל תביאו תוצאות.
איזה גדול.
הגיע הזמן לשתוק ולהביא תוצאות.
אבס, בוא נשאר רגע בקטע של באמת המתיחות בין היהודים לערבים. מנסים באמת להעלים את זה כל ראשי הנבחרת שם, כולל המאמן, אבל אני אומר שוב, אתה יודע, כוכבים יהודים בנבחרת, כועסים על הקטע של, שקודם כל שהוא הזמין את מונס דבור, על עצם הזימון עצמו, ודבר נוסף, כועסים על זה שהוא מיועד לפתוח בהרכב, ולא באמת בקו אחד מנור סולומון, ובקו השני ליאל אבדה.
תשמע, אני לא יודע מי אמר זה, אבל אם שחקן, אם שחקן מרגיש כזה, הוא לא צריך להיות בנבחרת. אפילו אם הוא מוציא מילה כזאת והוא רוצה לעשות נזק לנבחרת, הוא לא צריך להיות בנבחרת. למרות שאני לא חושב שיש מישהו שחקן מכבד עצמו אומר את האמירה הזאת, לא יודע אם זה באמת שחקן שנמצא שם והוא אומר את זה. לא, אני לא חושב את זה. אני לא רוצה לחשוב שיש שחקן שאומר על שחקן אחר שנמצא בנבחרת דברים כאלו. כולם עכשיו יחדה אחת.
זה שאתה לא רוצה לחשוב זה על הכיפה, אבל זה מה שקורה.
תחת סמל אחד, וכולם צריכים לכבד, צריכים לעשות את המחסום בכדי להביא כבוד לעצמם ולמדינה. ואני חושב אם כולם ביחד, יש תוצאות. אם כל אחד רוצה לקחת את הספינה לכיוון שלו, אז יהיה תביעה, ותביעה מאוד עמוקה שלא נתורם ממנה עוד הרבה שנים.
תשמע, אני חושב שהייתה פעם אחת מתיחות עם אותו צילום מפורסם בחול, עם בירם קיאל שהיה אז בנבחרת, דיה סבא וחבשי, הרבה שחקנים עם הזמן מהמגזר עזבו את הנבחרת, וזאת הייתה הפעם השנייה.
אתה יכול להסביר לי למה דיה סבא לא בנבחרת?
דיה סבא משחק, אמרת איך באיחוד?
בנסה, נו.
אף אחד כנראה לא נוסע לראות אותו, אין משהו
למה,
אחר.
למה, את כל השאר הולכים לראות?
הם רואים בקלטות.
בקלטות?
בוודאי.
אז למה לא רואים אותו בקלטות?
אני חושב שדיה סבא, המקום שלו גם בנבחרת.
אני בטוח שמקומו מלא, הוא שחקן התקפה נהדר.
שהוא שיחק בליגה הסינית, הוא היה שחקן הרכב. בליגה הסינית, איפרטיה. אז מה אתה רוצה? את הליגה באמירויות, הוא לא צריך...
אתה לא צריך לדווקח איתי, אני אומר לך שדיה סבא צריך להיות בנבחרת, אפילו לפני ניר ביטון, שהוא לא שחקן הרכב קבוע בסלטיק.
יש עוד כמה, כן.
בסדר.
ויש עוד כמה, אני אתך 1,000,000%, יש שחקנים שהם עדיין בבית.
אז לא רואים אותם בקלטות.
לא בקלטות, הוא צריך לראות אותם, ללכת למשחקים, לראות אותם ולהיות קרוב לשחקנים.
לא, לא, גם...
מגיע לשחקנים, כמו, אני אומר לך, אני אישית, אני אמרתי, לא חשוב הגיל, לא חשוב, צריך אותו זמן מי השחקן שבכושר גופני שהוא מוכן לנבחרת. ואני חושב, אחד כמו, לדעתי, התנועה, אחד כמו בירם צריך להיות שם במשחק.
בירם קיאל מחזור ראשון הוכיח שהוא אחד הקשרים הטובים בארץ.
אם לא הטוב, בתקופה הזאת, שחקן נדע, בן אדם מוביל, עכשיו הניסיון צריך לקחת את כל הניסיון להביא לנבחרת, עכשיו הם גב לקיר, צריכים לתכונות, צריכים אנשים עם ניסיון, צריכים אנשים עם כוח, כמו שיש לבירם, אני חושב בירם צריך להיות שם.
רק להעביר קופמן שרוטנשטיינר חשוף למשחקים של איינדובן, של סלטיק, של אופנהיים, הוא לא חשוף לאיחוד האמירויות? הרי הוא לא עשה כל משחק.
אבל אני רואה שהוא חשוף למרציאנו, ומרציאנו לא משחק.
מרציאנו משחק בהולנד, בפיינור. אז אני אומר, ברור.
אז מה, איך הוא נחשף אליו בדיוק?
שהוא ראה אותו במשחקים של פיינור, לפני שהוא הזמין אותו.
איזה משחקים, מה, משחק אחד?
אבל את זה הוא לא רואה בכלל, את איחוד האמירויות.
למה הוא לא רואה?
איך הוא יראה את איחוד האמירויות?
תגיד לי מה, אי אפשר לראות איזה, הם לא משודרים?
הם לא, בישראל הם לא משודרים.
אבל אמרת קלטות, תשיג קלטת. מה הבעיה? אני רואה שאתה שוער, הוא לקח במשחק גביע, שוחט בו שלוש.
קופמן, לא מעט פעמים שוער נבחרת ישראל היה שוער מחליף בקבוצה שלו.
בסדר, אבל בגלל זה גם, אתה יודע, הפכנו ממה שנקרא, ללעגו שנינה בכל מקום דשא באירופה.
למה אנחנו? אולי המאמן וילי הפך?
אני לא יודע, נבחרת זה מחצה.
לא, הוא קובע את ההרכב. אתה רוצה טענות אליו? אתה חושב ששחקן שלא משחק בהרכב הראשון צריך לפתוח בנבחרת?
הם ינצחו והכל יהיה טוב ויפה, אז אנחנו נחזיק לו אצבעות. אם לא, אז שיתכונן למחרת.
אני אומר שאם לא מנצחים ביהיה פארו, שנבחרת ישראל תחזור לישראל, והוא ייסע לאוסטריה, ונגיד לו תודה רבה. אם לא ננצח את יהיה פארו, אין לו מה לחפש פה יותר, צריך להגיד את האמת.
אני איתך 1,000,000%, אני איתך 1,000,000%.
הוא לא נוסע לשום מקום.
מה זה אולי? מה אתה רוצה אותו פה? למה הוא הפסיד לספרד? ליה פארו אנחנו מדברים.
אבל אתה צריך לשלם לו 23,000 יורו.
אז תשאיר אותו, תשאיר אותו.
אז זה הכל, אז תשאירים אותו פה לאגף ההדרכה, בכל מקרה את הקמפיין הזה.
תכף נשמע את צאנצי, מה הוא אומר על זה?
אבס, מה אני אגיד לך? בוא נראה, אולי יהיה טוב. לך תדע. אני סקפטי.
נרד לקרקע ונכבד לך את השני, נרגיע, אנחנו אנשי ספורט, אנשי תקשורת, אנחנו משפיעים על הרבה אנשים במדינה, בואו ניקח את העניינים יותר לאחווה בשלום ודו קיום, היינו שם ואנחנו חייבים להיות שם. ואנחנו כספורטאים, אנחנו צריכים לקחת את כל, את כל, את כל הדינה מאחורינו, שאנחנו חיים ביחד, אנחנו חיים, חיים משותפים, ואנחנו נמשיך ככה, מי שרוצה, מי שלא רוצה, אנחנו נהיה ככה, וזה מה שיהיה.
אבל יש תעשייה מסביב, של אלה לא רוצים מהצד הערבי, ואלה לא רוצים מהצד היהודי, מתפרנסים מזה כאן.
נעתים מאוד,
מתפרנסים מזה, לא, לא, אני אומר, מתפרנסים.
אנחנו לא רוצים אותם, אני רוצה אותם, רוצה אותם.
מתפרנסים בשני הצדדים. מיליוני בני אדם, מיליוני אזרחים ישראלים, מתפרנסים מהמאבק הזה. עזוב, נו, אי אפשר לנצח את זה. זאת תעשייה, תעשייה של מאחרים.
אחי, אנחנו נמצאים עכשיו ביחד, גם בעבודות, גם ביום-יום, גם בכל יום-יום אנחנו בחברה הישראלית חיים ביחד. אנחנו חייבים להיות ביחד, נעבוד ביחד, נצא ביחד, הכל. אין דבר כזה שיש אפשר להפריד, אי אפשר להפריד. נגמר
ההסדה. על הכיפק.
אנחנו צריכים להיות על הכיפק, ונקווה לנצחון די פארו.
בהכף. אבס, המון תודה.
תודה, אבס.
תודה, תודה רבה.
נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב
טוב. מה העדכונים באמת מטור שבן? מה קורה? הורידו את החיתולים לקראת המשחק, את השקמה? קצת רועדים.
אתמול קצת שמעתי אותך קצת מסתלבט שאמרתי שהיה מסוכן הטיסה.
כי אף אחד לא משהו מסוכן חוץ ממך.
מה?
מה שאתה שומע.
אני ראיתי בנבחרת ציטטו שהיה מפחיד. אני קראתי, אני לא הייתי שם.
אבל דיברנו גם...
אתה יודע מה? יכול להיות שגם צנציפר ציטט את זה בעיתון שלו.
לא, לא, אני לא, אני לא. אבל יכול להיות. אני עם אנשים שאני דיברתי, אמרו, ברור שלא היה נעים, לא נורא, אבל זה לא כזה...
מה קרה? חגו באוויר. לא,
לא היה כיסא אוויר, המטוס רעד.
אתה מבין? זה לא היה ספטמבר 11, פרימו.
צנצי, אין לנו שליטה שאנחנו במטוס, אנחנו בחסדי שמיים וחסדי הטייס. אני אומר לך מפחיד, והוא יושב פה כאילו הכל בסדר, נכנסת לערפל.
אבל אני הייתי מקוף בטיסה לקזן, שכל פעם שהמטוס נפל, הכיסא נפל עלינו, והוא המשיך לצחוק, אז זה בסדר.
תגיד צנצי, אני חייב לשאול אותך בעקבות השיחה עם אבא סואן, המצב עכשיו, אנחנו כמה שעות לפני המשחק, המצב רגוע בין השחקנים לדבור?
תראה, קודם כל, זה משהו שהתאחדות לכדורגל לא רצתה כל כך שיחשפו ודברו על זה, אבל אתמול הייתה שיחה, אתמול מונס דבור, כחלק מהתנאים החזרה שלו, לא ויתרו לו על הנושא הזה, אמרו לו, לך תשב עם כל השחקנים, ישב עם כל השחקנים לקראת האימון המסכם, לשיחת עברה, הוא אמר להם, לא רציתי לפגוע בכם, הפוסט הזה לא נועד לפגוע במישהו, וכאלה אוהב אתכם, כולנו ביחד, וכאלה צריכים לבוא לנצח לטובת נבחרת ישראל. אני חושב שיש פה איזושהי, אתה יודע, ברגע שאתה כבר כמה שעות לפני משחק, אתה כבר לא חושב עכשיו לא על דאבור ולא על הפוסט, אולי האוהדים חושבים, אבל לא, השחקנים כבר פחות, גם הייתה שיחה של אולי רוטנשטיין, ממרן זהבי, ביברס נטחו, עם המנהיגים של הנבחרת, ככה להוריד את הלהבות, יש לי תחושה שדווקא בנושא הזה, הלהבות ירדו, זאת אומרת, לפחות... אתה יודע,
אם מנצחים את תהיה פארו, ומנצחים את אוסטריה, כולם מתנשקים פה לפה.
מה זה?
אבל
דבר אם היום יהיה בלגן.
רגע, אבל אם באמת היום משאירים נקודות, כאילו טקו, או משהו כזה, עד שחוזרים בלילה וזה, הכל, בוא נע, אתה מה שנקרא חי מזה. להוות ואין... הכל תלוי בטיל המילואי.
אבל עדיין אני כישראלי מעדיף שינצחו מאשר ידיעת להוות, אבל... חד משמעית, אני יכול לכם יותר מזה, אולי זה הפעם ראשונה שאני שומע שיש פחד כאילו נבחרת לקראת המשחק נגד EFAO.
לא הייתי אומר פחד.
לא, כי רק להם יש מה להפסיד, לישראל.
זה לא פחד, זה חשש.
אבל אתה חושב שאם אנחנו במקרה...
חשש מה בלתי ידוע שידוע.
אתה חושב שאני טעיתי שאמרתי שאם אנחנו חלילה, אני חושב שאנחנו ננצח ב-99%, אבל האחוז הזה, אם אנחנו נאבד שם נקודות, אתה חושב שהוא צריך להמשיך את הנבחרת אחרי שאתה לא מנצח את פארו?
תשמע, אני חם, פרימו, אני, אם אני הייתי מקבל את ההחלטות, אז אולי לא, אבל כמי שמקבל את ההחלטות זה אורן חסון, אין לי ספק שהוא ממשיך עד נובמבר. זאת אומרת, אתה יודע, גם עכשיו לבוא ולפטר מאמן, לא יוצא מזה כלום. זאת אומרת, אתה יודע, זה טוב, כאילו, אתה יודע,
לא, אבל זה אמירה, שאם הנבחרת שלך לא מנצחת.
נכון, אבל זה להסביע את רצונה, בסופו של דבר, הבן אדם הזה, יש לו חוזה עד יוני פה. זה 2.5 מיליון שקל עד יוני.
אתה יודע.
אז תשאיר פה עד יוני, כמו שקוף אומר, ישאילו אותו לאגף הדרכה. מאחר מנובמבר, יהיה במקומו מאמן זר, אף ישראלי לא מועמד אפילו, הולך להיות רק מאמן זר, בקדנציה הבאה גם, וזו גם החלטה של ההתאחדות.
מי הם רוצים להביא? איזה מאמן הם רוצים להביא? את פאפ? או שמאמן זר זה שם תואר, שאין לו שום מילוי? מה זה מאמן זר?
בוא נגיד לדבר, קוף, את יהיה לחוס לצורך העניין, זה שם שהוא...
יהיה לחוס, אבל רבותיי, יהיה לחוס, הוא מנהל מקצועי...
אם היו מביאים את איביץ' שהיית נגד?
רגע, הוא מנהל מקצועי...
איביץ' יאמן.
רגע! הוא מנהל מקצועי, אתה יודע, בתחום הנוער, עם שם במוניטין, הכל טוב יפה, הביא אותו.
נכון.
להביא מאמן נבחרת, להביא מאמן לנבחרת ישראל, זר, לפה היום, בדרג ב', אני מדבר, לא דרג א', דמה אפילו, לא יודע, תחתית דרג ב', תחילת דרג ג', אוקיי? זה עלויות שההתאחדות לא תוכל לעמוד בהן. זה לא 23 אלף יורו בחודש.
זה 50.
זה 100. איזה 50? איזה מאמן בא בחצי מיליון?
היום ב-50 אלף יורו דמי לפה אחלה מאמן שיכול.
מה זה אחלה מאמן? מאמן עם עבר בניבר.
קח את פאולו סוזה. ניסו, חשבו, רצו להביא אותו.
עזוב אותך.
זה מסוכל בהונגריה.
אבל עזוב, אני אומר, מה, אני אומר עוד פעם, הונגריה זה נבחרת.
לא, פאולו סוזה אימן ביורו את פולין.
אבל אני אומר עוד פעם. אבל פאולו סוזה הלך, כי היה לו יורו, היה לו פה, היה לו שם. לבוא לישראל, שבאמת מבחינה מקצועית, הסיכויים שלו להגיע ליורו מונדיאל לא קיימים, תאמין, וגם לבוא ולהתקלב בשכר נמוך, אף אחד לא יעשה את זה.
אתה צריך להבין. הכל זה של היצע וביקוש. תראה, אנדי הרצוג, זה הייתה אחת הנפילות אולי הגדולות ביותר של הכדורגל הישראלי אייבר, וזה שכאילו ניסו לבוא ולהגיד שהוא יכול לאמן בבונדסליגה, הוא בפלייסטיישן לא יכול לאמן. הוא מאמן היום את הקבוצה הכי חלשה באוסטריה, אדמיר הווקר, וגם איתה לא מצליח. אז לא הוא ולא רוטנשטיין, הם שני מאמנים שלא מספיק טובים בכדורגל הישראלי. שאתה תגיד לי מה זה כדורגל הישראלי, עדיין, הוא לא מספיק טוב
לכדורגל הישראלי. איך אתה מתייחס לקטע שבאמת אוסטריה, זה הניצחון הראשון של איי פארו אבר, מאז שקיבלו עצמאות.
אבל לפני הרבה שנים.
90.
90? 30 שנה?
מה אני עכשיו רואה?
למה, בכמה רוטנשטיין? בן 4?
הוא היה מאמן של אוסטריה בהפסד?
אחד מהשחקנים היה אנדי הרצוג. המשחק היה בשוודיה.
אלוהים. תשמע, אבל אני רוצה להגיד לך...
אני רואה עכשיו קזחסטן אוקראינה, מול אוקראינה נבחרת שראיתם מה עשה ביורו, ואחת אחת. היום הכדורגל, אתה יודע, הכדורגל הצטמצמו הפערים משמעותית.
אבל צנצי, אתה יודע, קופמן אמר לי משהו בחוץ שמטריד אותי, ואתה בטח יודע. דיברנו בחוץ, אמרנו שהיום, אבדה בצד ימין, סולומון בצד שמאל, וזהבי חלוץ מרכזי, אחלה שלישיית התקפה.
קונצנזוס לגמרי.
קונצנזוס, ואומר לי, הקוף, פתאום זורק לי, אבל רוטנשטיינר מחויב לדבור, שבגלל שדבור חייב שחק, לא יכולים לשחק בשיטה הזאת.
לא, הוא הביא אותו, הוא הביא אותו.
אבל מה, הוא יכול להיות על הספסל.
הוא בינואר, על פי מה שמספרים בהתאחדות, שלומי, בקולו, הוא בינואר בא, ואמר, אני רוצה את מונס בנבחרת, אמת או לא אמת? ואת הצילי.
כן, כן.
סליחה.
אבל הוא יכול להתראה על הספסל.
סליחה, את הצילי. שומר חומות היה אחר כך, היה בתחילת הקיץ.
לא, הוא רצה ביוני את הצילי, לקראת פורטוגל ומונטנגו, ואורן חסון אמר, לא בשלה העת, ואז עכשיו הוא הגיע. זה לגבי הצילי.
יפה.
לגבי מונס דבור, הוא זה שדחף יותר מכל אחד אחר שמונס יחזור.
אבל שומר חומות בתאיה, ביוני?
שום מקום
אותה
ביוני.
יפה, אז אחרי, הוא רצה אותו המאמן. עכשיו, אם הוא רצה אותו ועשה את כל הגלים, ואומר, אני הבאתי אותו וכל הדברים האלה, הוא לא יכול לתת לו שפיץ עכשיו.
אבל הצילי הוא גם, גם את הצילי הוא רוצה והצילי לא פותח היום.
הצילי ממש לא פותח, אבל פרימו בוא, אני רק אומר משהו, באמת בוא לא נעשה עוול לדבור. תשמע, זה עדיין שחקן בונדסליגה.
נכון, שחקן הרכב בבונדסליגה.
נגד דורטמונד במשחק הליגה האחרון, אתה יודע, זה לא עכשיו...
זה לא רק שהוא שחקן, זה לא רק שהוא שחקן, הוא ודור פרץ, היחידים שהם משחקים בחמש הליגות הבכירות.
זה נכון, אבל נגענו בנקודה שאם אנחנו סוף סוף רוצים לשחק אחרת עם שלושה למעלה, אז זה כאילו עוד דבור או זהבי, וזה ברור שזה זהבי, אז כאילו, אז בגלל שדבור צריך לשחק, אנחנו צריכים לשנות את כל השיטה?
אבל תקשיב, אבל אתה לא משנה.
הוא משחק מטעמים
מקצועים. הוא
משחק
עם שלושה בלמים,
חמש אמצע. אבל למה ב-EFR הוא לשחק עם שלושה בלמים?
אבל ככה הוא אוהב, מה אתה רוצה, אני אכתמת אותו.
יש מצב? הם הולכים עכשיו לאכול את העוגת, אתה יודע, העוגת שיש, מה שנקרא.
מה זה הוא יקום? רגע, צנצי, לא הבנתי. מה זה הוא יקום ונראה? מה, היה כולה אימון אחד.
היה כולה אימון אחד, ובואו תרגל שלושה בלמים.
יפה, אז עכשיו הוא יקום לעוגת שיש, ויגיד עכשיו אני משנה. לא.
אני רוצה לקוות.
אתה רוצה. אתה מבין? תגיד לי, שהיינו בפיגור...
כל הכבוד אגב, לדגני...
תן לי רגע לשאול לך שאלה, כי אני לא זוכר. שהיינו בפיגור 0-2 מול סלובקיה, שהפך לניצחון 3-2, עם שלושה של זהבי, הוא שינה מערך? או שהמשכנו ככה?
שינה.
הוא שינה.
אבל היינו צריכים להיות בפיגור קודם. אתה מבין? אם הוא לא...
אז מה, אתה רוצה להיות בפיגור ב-FAO?
אז אני שואל אותך, למה אני שואל אותך? כדי להושש את המציאות, לא תיאוריה, את המציאות. שהוא לא יעשה שינוי, אם הוא לא ייכנס לפיגור.
הוא סופר מקובה.
אני לא מאמן כדי לקרוא לזה מקובה. אין לי מספיק ניסיון.
אתה יודע, אתה צריך גם להתאים את עצמך מול היריבה ממול, לא, המלט פרק נגד אוסטריה.
הכל טוב ויפה, הכל טוב ויפה בתיאוריה.
בקופנהגן הוא צריך לשחק עם שלושה בלמים.
הכל טוב ויפה, הכל טוב ויפה בתיאוריה, אבל הוא זה שאתה יודע, ישן לא רק בפארו, אלא בארץ לא נרדם כמה ימים לפני זה, מחשש למפח נפש.
אגב, חד משמעית שהוא עולה, כמו שאמרת, חשש נקרא לזה, עם חשש גדול מאוד, כי זה המקום היחיד שאפשר להפסיד בו. זאת אומרת, אם תפסיד לאוסטריה, סבבה, ואם תפסיד לדנמרק, סבבה, אבל אם תפסיד לאיי פארו, אתה בבעיה קשה מאוד, אתה מחתים, אבל מצד שני, בוא לא נשכח, הנבחרת הצעירה עם אותו ליאל עבד הפרימו.
הפסידה.
ואני חושב שהוא שחקן נהדר.
ומה קרה עם הנבחרת הצעירה?
הפסידה. ומה קרה למכבי חיפה בטור שעה?
לא, 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 לא. מכבי חיפה באה עם מקדמה עצומה, 7-2.
אז מה?
רגע, לא, אז אני אומר עוד פעם, אני לא, אני בכלל, אני לוקח את זה בתור גימיק. אני רק אומר דבר אחד, אתה מפסיד, אם חס וחלילה נפסיד, אני חושב על תיקו. אבל אם נפסיד, אתה יכול לתת את הטקס.
אנחנו צריכים לחשוב על לסיים מקום שני, יש לנו מתחרות, סקוטלנד, אוסטריה.
ראשון, לא שני.
שני, נגד אין המגן מה לעשות.
סקוט במונדיאל.
כן.
אתה יודע מה, ראיתי את נדב יעקבי.
לנצח את אוסטריה.
איך תנצח את אוסטריה?
ניצחנו אותם כבר פה 4-2.
כן, אתה ראית את אוסטריה ביורו?
ראיתי, לא מספיק טובים.
שמעת?
לא, הם מגיעים גם עם סגל חסר.
ולא, תגיד את הקטע.
רגע, צאנצי. יש שם 25
שחקנים בבונדסליגה. קחי תכנאית הנהדרת שלה, תחי נגיד, נבחרת אוסטריה תפסיד בחיפה ביום שבת.
לא, לא זה מה שאמרת, תגיד לי מה שאמרת.
ש?
הם לא מספיק טובים, תגיד את זה.
נבחרת אוסטריה לא מספיק טובה וישראל יכולה לנצח אותה. אני מאוד, לי אתה לא צריך להגיד להיות ברור, אתה יודע קופמן שאני מאוד ברור, תעשה לי ככה, תעשה לי ככה.
תשמעי את המשפט הזה, כן?
אתה יודע מה יהיה לי ביום שבת ב-12 בלילה? אני צריך לנתק את הטלפון.
בראשון.
פרימו, אבל ראית את נבחרת אוסטריה ביורו, ואתה יודע מה עשה לשחקנים שלה, אוקיי, אז יכול להיות שנבחרת ישראל יכולה בערב נתון לנצח אותה, אבל אנחנו באמת לא ברמה הזו.
כן, ביום
התור.
היה סרט כזה, אונני גיוון סנדי.
איפה הייתם אתה וצנצי פר אחרי 4-2? דיברתם ברדיו? אחרי 4-2 בסמי אופר עם ההצגה של זהבי? גם דיברתם ככה?
כן, הייתה הצגה אדירה. נו, מתי זה היה? אבל מקרית לחלוטין.
מתי זה היה? לפני מקסימום שנה, מתי זה היה?
מקסימום שנה?
כן.
מה קרה מאז? חלפה שנה?
כן.
אנחנו נראה בשבת. נראה
בשבת. חלפו שנתיים.
שנתיים אולי, אוקיי.
בסדר. צאנץ, תודה.
תודה, צאנצי.
תודה לכם.
מוטי וניר ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אתה משדר את המשחק של דנמרק מול סקוטלנד, משחק מהבית שלנו, גם כן 9:45 במקביל לספורט אחת. אם נהיה עם תוצאה מאכזבת שם, נוכל כל מיני לעבור לראות מה עושים הסקוטים, כי פרימו אומר שלסקוטים אין מושג.
לסקוטים אין
מושג.
אני לא אמרתי את זה, אתה יודע, הוא מצטט מישהו שהוא שמע, לא אותי.
לא, 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 לא.
יש לי הקדות
שלך פה. בדיון הקודם שלכם, אני עם פרימו, אני חושב שישראל יכולה לנצח את אוסטריה בארץ.
ברור, גם את דנמרק.
אתה יודע מה? דנמרק לא, דנמרק לא.
דנמרק פחות.
הם באים בהרכב חסר.
ביום אחד, תמיד אפשר לנצח.
לא, אני אגיד לך רגע, מוטי. דנמרק הגיע לחצי גמר היורו, ולפני כן עשתה לנו בית ספר פה בבלומפילד, ראינו את הפערים. אז אני אומר, בקופנהגן אתה יכול, אבל אם אתה מסכים איתי על אוסטריה בבית שאנחנו יכולים לנצח, אז אולי גם אתה מסכים איתי שישראל לא נופלת מסקוטלנד, מה שכל הזמן קופמן צועק לי.
תשמע, מבחינת אולי רמת הטכניקה של הנבחרות והיכולת לשחק כדורגל טוב, אולי ישראל לא נופלת מסקוטלנד בעוצמות, בפיזיות, במהירות, בכוח, בכושר הגופני.
בתוצאות.
אנחנו נופלים להם וזה מתבטא בתוצאות. זה לא בגלל שהם נבחרת יותר טובה מאיתנו, פשוט יותר
עוצמתית. הם פשוט יודעים לשחק כדורגל.
הם פשוט ניצחו אותנו בפנדלים.
לא, הם ניצחו אותנו בפנדלים, הם באו ליורו, עשו תיקו אפס באנגליה.
נכון.
אוקיי? אתה מסוגל לעשות אפס תיקו אפס באנגליה?
לא, אני לא עושה...
אתה עובר שם אונס.
אתה מבין למה אתה צועק ואתה עושה טעות? כי אתה אומר לי, אני לא יכול לעשות תיקו אפס באנגליה, ואתה צודק, אבל אני עשיתי אפס אפס עם סקוטלנד, שאם המאמן שלך לא היה פחדן.
היית ביורו אי פעם?
לא.
שתהיה ביורו, שתגיע לכיתה הזו, תביא לכיתה הזו.
אתה מדבר איתי על היורו? או על ההבדל בינינו לבין סקוטלנד?
תגיע ליורו קודם כל, תעבור את סקוטלנד, שהדיחה גם את סרביה, נזכיחה בבלגרד.
בפנדלים.
מה זה בפנדלים? לקחו גביע בפנדלים.
בסדר.
מה אתה בית המציב, תגיד לי.
קופמן, אני מסכים איתך בעניין הזה. אני רק חושב שישראל, בישראל, ביום טוב, יכולה לנצח את
ביום טוב, ביום טוב. אתה יודע מה הבעיה? של היום טוב, אתה הבין?
שאין לנו יום טוב.
ש-52 שנה כבר אין יום טוב. אבל הוא לא יגיע.
לפעמים יש, הוא לא מביא אותנו.
אלא גם היינו בגלות, 2000 שנה.
הוא לא מביא אותנו לשום מקום, אבל הוא קיים.
מי?
היום טוב הזה.
די, נו, בחייך. אנחנו מפזרים, אתה יודע, מילים ללא כיסוי. ישראל 52 שנה.
אבל עושים את זה 52 שנה מאז מוטלה.
תקשיב, אתה יודע כמה זמן מיידוף רימה? עשרות שנים הוא רימה מיידוף.
ובסוף
תפסו אותו.
בדיוק.
אתה הבין? בסוף תפסים.
עוד דבר לגבי הבית הזה שאנחנו נמצאים בו היום, יחסית לבתים אחרים שאפשר לקבל, באשליות, זה בית שאפשר...
אנחנו פודיום. באשליות אנחנו פודיום.
כל הכבוד, מוטי. הוא צודק. אין לך ספרד וגרמניה.
אדם הזה מזכיר לי. אדם הזה מזכיר לי, היה פעם בית שהיינו לקראת המונדיאל בדרום אפריקה, היה לנו את יוון וקרואטיה, שהם היו הנבחרות הבחירות. אתה מבין?
אבל הם היו אז נבחרות חזקות.
לא, רגע, רגע. אז אבי לוזן חזר ואמר, אפשר לעשות את זה. מי זו קרואטיה, מי זו יוון? הייתה אלופת אירופה 2004. מי סופר? אני לא זוכר לאיזה מפעל. זה היה להם המונדיאל בדרום אפריקה.
אבל זה לא מה שאמרתי.
רגע, תן לי שנייה. תן לי, תן לי, תן לי, תן לי. תן לי, אשליות, אשליות.
זה בית שנוח להשלות.
תן לי אשליות. היה משחק ביום שישי פה עם יוון, בבלומדפילד.
בשתיים בצהריים.
שתיים בצהריים. בוא נה, המשחק היה, אלוהים אדירים, תאמין לי, משחק ליגה גימל של רואי חשבון תל אביב.
ובסוף הפסדנו בו.
דקה 70 קיבלנו גול מחוץ הרחבה. ואתה התווכחת איתי שאפשר לנצח את יוון.
נכון.
לא בעטנו 90 דקות. כדור למסגרת, ויוון הייתה גרוגית, רואה חשבון תל אביב שחקים יותר יפה מנה.
תגיד.
גרוגית.
תגיד.
תמיד יש לכם יום נתון.
לא, תגיד, אם הייתי אומר לך ביום ראשון, שמכבי חיפה תנצח את חדרה, היית אומר לי אין לך מושג, אבל ראית שחדרה היו לא פחות טובים. זה הכדורגל, תפסיק כבר כל הזמן לקחת אותנו, ולעשות מאיתנו סמרטוטים.
אנחנו, מקום, אנחנו הסירייה הרביעית באירופה.
טוב.
אנחנו סיימנו במוקדמות היורו, במוקדמות היורו, אנחנו סיימנו מקום חמישי, מתוך שש קבוצות. זה שאתם חושבים, אתה פרימו, מוטי איש מקצוע, אתה, שאתה חושב שעם מקום חמישי, פתאום אתה יכול להגיע למונדיאל, אני לא יודע אם זה נוכלות, אחיזת עיניים, או שתיהן ביחד.
מותר לי, מוטי, כאחד שאוהב גם את נבחרת ישראל, מותר לי שתהיה לי תקווה?
כן, לא, הוא כאילו, אנחנו אומרים במסגרת האשליות, לא אומרים במסגרת זה שנעלה, האשליות שאפשר לעלות,
הבנתי.
זה בית שאפשר להשלות את עצמנו, אבל אנחנו משלים, לא חושבים שזה באמת יקרה, אבל אולי,
טוב, בוא נדבר על כדורגל.
אם היה בית אחר, לא הייתי משלט את עצמי.
יש היום דנמרק
סקוטלנד. בוא נדבר על כדורגל אמיתי, דנמרק סקוטלנד.
אני חושב ש, קודם כל אנחנו לא צריכים, כאילו אין הרבה מה להגיד לגבי דנמרק, ראינו אותם ביורו, זה נבחרת עוצמתית, זה הנבחרת המובילה בבית שלנו, ואני חושב שהדנים מתייחסים למשחק היום כמשחק שיבטיח להם ב-90% את המקום הראשון, אם הם ינצחו, הם מושלמים, הם שלושה משחקים,
תשע נקודות.
אני חושב שהם אפילו לא ספגו שער עד עכשיו בשלושת המשחקים, עם רשת נקייה.
אבל הסקוטים, אתה יודע, הסקוטים לא באים לשחק, הם באים לשחק, זה באים לעצבן. הם באים לעצבן, הגנה של מה שנקרא 1-3, 1-3,
1-3. בכלל, מוטי, שאתה רואה דנמרק וסקוטלנד, 22 שחקנים על המגרש, אתה רואה 22 בריונים, לא דריביליסטים.
נכון, יש להם...
איפה יש דריביליסטים? לנו יש דריביליסטים?
היתרון של הדנים זה שהם לא נופלים מהסקוטים בעוצמות, בפיזיות, בכוח, אבל הם עולים עליהם בהרבה ביכולת. בסגנון משחק וביכולות שלהם של הכדורגל. ולכן עודם בבית היום וראינו ביורו גם את הקהל הביתי, איזה דחיפה הוא נותן לנבחרת הדנית, כך שבעיניי הם פייבוריטים ברורים היום, כל תוצאה אחרת
על הכיפק
תהיה הפתעה.
אהבתי את השאלה שלך.
איפה דריבליסטים?
אתה חושב שלנבחרת סקוטלנד יש שחקנים שיודעים ככה להחזיק כדור, כמו אבדה וסולומון? אני נותן לך תשובה הגיונית.
אני אענה לך תשובה הגיונית.
אתה שאלת אותי איפה, אז אני אומר לך שלסקוטלנד אין שחקנים שמשחקים, לא אומר יותר טובים או פחות טובים, אין שחקנים שמשחקים ברמת כדרור כמו אבדה וסולומון.
סקוטלנד הייתה ביורו.
עוד הפעם. יו, רגע דיברנו על זה.
הנבחרת שלך לא ראויה לצאת מישראל.
בסדר.
מוטה לי, תודה.
תודה, מוטי.
ביי, ביי.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
מן הסתם נתחיל את הפינה עם המשחק בין יהיה פרו לנבחרת ישראל, אז כמו שאמרתם, סוג המשחקים שנהוג להגיד עליהם משחק מוקש, אנחנו לא כל כך, לא נזלזל ביהיה פרו, גם מכבי חיפה הפסידה שם, וגם הנבחרת הצעירה של ישראל, אמנם ישראל פייבוריטית לפי הווינר, אבל כבר הבא סואן דיבר על זה בתחילת התוכנית, דשא סינתטי, אתה לא מפקיע בדקות הראשונות, מתחיל להיכנס לסוג של לחץ, והעסק מתחיל פתאום להיות קשה. בכל מקרה, כאמור, לפי הווינר, נבחרת ישראל פייבוריטית בענק. בוא ניתן את היחסים, ואז ניקח מכם הימורים. ניצחון ביתי של יפרו 7.5, תיקו 4.10, וניצחון חוץ של ישראל 1.25. פרימו, נתחיל איתך.
בקטנה, 2-0 לישראל.
100%. תוצאה סבירה בהחלט. קוף, אתה הולך על תיקו?
יש פה עוד דבר שכחת עכשיו שנכנס.
כן.
משטר רוחות, עברנו לגלישה. שי בגלישה, משטר רוחות, איקס.
זאת אומרת, גם המזג אוויר נגדנו.
לא, ככה אני שומע דיווחים, הרוחות הם צפון.
אתה משלב את המשחקים האולימפיים פה בסיפור הזה?
לא, זה מה שאומרים החבר'ה מבדיקי חמישה.
הם אומרים רוחות שמים וסינתטי.
כמה קשר, קוף? כמה קשר?
240.
הבנתי.
כמו באסופה אידה, בזה, בניו אורלינס.
הבנתי. אוקיי, למרות הפסימיות של קוף, אני מצטרף.
ריאליות.
אופטימיות הזהירה. אצלך זה אותו דבר קוף. אני מצטרף לאופטימיות הזהירה של פרימו והולך פה גם על ניצחון דחוק של ישראל. אני נותן 2-1 מה שנקרא.
על הכיפק.
דנמרק מול סקוטלנד. משחק נוסף מהבית של נבחרת ישראל. אין ספק שדנמרק פייבוריטית. ראינו אותה ביורו הגיע עד שלב חצי הגמר, יופי של נבחרת. וגם היחסים פה הולכים לטובתה. היחסים די דומים למשחק בין ישראל ליהיה פרו. ניצחון ביתי של דנמרק 1.25, תיקו 4.20, וניצחון חוץ של סקוטלנד 7.20. פרימו, נתחיל איתך.
אני פה גם הולך על הניצחון של דנמרק, קבוצה הרבה יותר טובה, וראיתי אותה באליפות אירופה, וגם טוב מאוד לישראל שסקוטלנד תפסיד. אני לוקח את שניהם ביחד, סקוטלנד תפסיד. ניצחון ביתי לדנמרק.
100%. קוף.
איקס.
אופה.
לפי התוצאות של קוף, היום אנחנו מסיימים את הקמפיין, אתה יודע. היום נגמר הקמפיין לפי קוף.
לפי התוצאות, אצל קוף לא התחלנו אף פעם את הקמפיין. אתה מבין, הוא לא נותן עוד סיכוי מתחילת הקמפיין. גם מי שנעלה על המגרש.
גם אם סקוטלנד מקבלת באמת תריסר מדנמרק, ואתה עושה תיקו, הקמפיין נגמר.
לא, אני אומר שאנחנו מנצחים.
זה שאנחנו חייבים לנצח, אין ספק בכלל.
אני לא חושב, המשחק לדנמרק סקוטלנד הוא שולי. אם אתה לא מביא 3 נקודות,
אף אחד לא חולק עליך בנושא הזה, קוף. 100%.
קופמן, אני עוד אמשיך ואגיד לך שאנחנו, סקוטלנד ואוסטריה, נלחם על המקום השני.
אוקיי, אשרי המאמין מה שנקרא. בסדר גמור, פרימו אני גם איתך במשחק הזה וחושב שהדנים ינצחו. נעבור למשחק לא פחות מסקרן, רונלדו עם פורטוגל מול אירלנד, רגע לפני שרונלדו ככה חוזר עם קאמבק מרשים למנצ'סטר יונייטד, הוא פוגש את נבחרת אירלנד. חבר'ה, שימו לב פה ליחסים. ניצחון ביתי של פורטוגל 1.05, תיקו 6.40, וניצחון חוץ של אירלנד פי 15. וואו, כן. חתיכת הימור, אה?
חתיכת
הימור. גם תיקו פה זה יופי של הימור.
רונלדו פה הולך היום לשבור את השיא של הלידאי.
אני רציתי להגיד לך עוד לפני היחסים, שפורטוגל אירלנד זה לא כוחות, כי פורטוגל באמת נכון, אחת הטובות באירופה.
ביחס כזה.
ורונלדו אוהב כל משחק של הנבחרת להגיע ולכבוש.
יש להם אפשרות, באמת חסר לו שער לשבור את השיא של הלידאי. 3-4-0
לפורטוגל, אני אומר.
זאת אומרת, מבחינתך זה המשחק הכי קל בתופס.
גם הווינר היחסים, זה על 100 שקל, אתה מקבל 5 שקלים.
הווינר יוצא דופן.
מה אתה אומר, קוף?
פורטוגל,
גם אתה אומר שהוא ישבור את השיא של האיראני.
אני מאמין, יש שם בטח איזה פנל או משהו, לא צריך יותר מדי להתאמץ.
והוא יקבל את הפנל.
ברור.
100%, אז כולנו עם פורטוגל, משחק אחרון, פה העסק הרבה הרבה יותר שקול, רוסיה מול קרואטיה, כל תוצאה אפשרית, והווינר גם תומך בכך, ניצחון ביתי של רוסיה 2.45, תיקו 2.80, וניצחון חוץ של קרואטיה 2.50, פרימו בזריזות.
קרואטיה 2.
קרואטיה, ניצחון חוץ של קרואטיה. יפה, קוף?
איקס.
איקס. אני אשלים פה משולש ככה רק בשביל העניין, בערך על ניצחון ביתי של רוסיה. תודה חברים, עוד סיום.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
לפחות אזרח אחד בישראל, אלון מזרחי, די במתח היום, אתה יודע שבמה הזאת של נבחרת ישראל, במוקדמות היורו...
אני חושב שאלון מדבר על השערים שאם הוא יבוא לארץ.
לא אתה, לא אתה, לא אתה, לא אתה, תקשיב, לא אתה, אתה לא לבד, יש אזרחים פה שלא יודעים הכל. שאם באמת זהבי היום מפקיע, הוא עובר את אלון.
אוקיי.
נכון? בטבלת הכובש הישראלי, עם הכמות הגדולה ביותר.
כן.
אני חושב שבאיזשהו מקום אלון לא מפרגן לאירוע. אני חושב, אני לא יודע, לא אמר לי.
אני שומע את אלון מדבר, ואלון אומר, שאתה שומע אותו, הוא אומר שהוא רוצה להיות המלך השערים בכל הזמנים בישראל. לכן ששואלים אותו, אז הוא אומר, לא מעניין אותי איינדובן וכל הדברים האלה, מעניין אותי ישראל. ועכשיו אלון מוביל בישראל.
אותו מעניין. הוא מלך שערי הליגה בישראל עם
270 שערים. כן, כן.
לעוד הרבה שנים.
לעוד הרבה שנים. אני חושב שגם עודד מכנס לא רחוק ממנו.
אבל עודד לא משחק כבר. כך שבאיזשהו מקום, אתה יודע, זה לא יקרה. יאללה, בוא נתקדם.
בוא נתקדם.
יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אז ניקיטה רוקביצה חותם, הכל בסדר, מתחיל להתאמן. מתי הצפי שהוא יהיה קשיר?
הוא קיבל תוכנית מיוחדת, הוא ניקח קצת זמן, אני לא בטוח שהוא יתאמן אפילו עד יום ראשון. אני מניח שהוא היה שם למעשה עד לפני שעה במשרדים, הייתה הרמת כוסית לראש השנה עם אלונה ברקת שנמצאת שם, והוא לא התחיל להתאמן היום. הוא לא עשה הכנה לעונה, אתם יודעים, התאמן בעיקר באופן עצמאי, לבד, ולכן, אתה יודע, יעבדו איתו בצורה נכונה, ולא יעמיסו עליו, כדי לא לפגוע בו. אנחנו יודעים את ההיסטוריה מבחינת פציעות, אבל אני חייב לומר לכם שבמהלך היום היו המון שמועות, ובסוף, על הבדיקות הרפואיות כמובן, ובסוף המהירות שבה הוא סיים את הבדיקות הרפואיות הייתה יותר גדולה מכל שחקן אחר, ואתם יודעים שהגיעו יותר מ10 שחקנים הקיץ, בעשר וחצי התחילו הבדיקות בסורוקה, בארבע הוא כבר חתם על החוזה, אז ככה שתבינו שעם כל זה...
שלא מצאו משהו מיוחד.
כן, עם כל זה שאתה יודע, היה חשש או... כמו שאמרתי פרימו, אולי גם אתה שמעת במהלך היום, היו כל מיני שמועות שהוא קשל באיזה בדיקה, אז הכל עבר בשלום. צריך לומר, כמו שאמרתי גם כאן אתמול, החוזה הוא אמנם לפי ההצהרה של הפועל באר שבע לשנתיים, אבל הוא כמובן חוזה מתחדש עם אופציה של הפועל באר שבע, בהנחה שהוא יעשה 70% מהמשחקים.
תשמע, היו לנו עברות מאוד מאוד מעניינות. הראשונה הייתה דור מיכל הפועל באר שבע, שאמרתי שבאר שבע מאוד התחזקה. לפני 24 שעות גבי קניקובסקי עם כל הקיץ, עברה מאוד מאוד מעניינת.
הוא צריך לפנק מיכה את רוקביצה.
כן, ואני חושב שמה שהיה חסר לבאר שבע זה רוקביצה, זו החתמה, ואני כבר רואה את הכותרות בסוף העונה. אם באר שבע לוקחת אליפות, אז יגידו איזה פריירים יוצאו מכבי חיפה. ואם מכבי חיפה לוקחת אליפות, אז מה רוקביץ חתם בבאר שבע? אבל אני אומר לך, לא מעניין אותי סוף העונה. החתמה פנטסטית של אלונה ברקת.
אגב, אנחנו שופטים את התרומה של רוקביץ עד המחזור ה-25 באחד שהוא נפצע וחלה, לא זוכר מה בקודם. הפציעה שלו הייתה לא קלה, והמחלה באמת...
נכון, וקורונה היא שיבשה אותו.
הוא מה שנקרא long covid, אתה יודע, האפקטים, הסימפטומים עדיין החלישו אותו, וייקח לו זמן להכניס את עצמו לאותו כושר משחק, שהוא היה עד המחלה או עד הפציעה.
אבל תוכמן, אליפות לא זוכים מחזור חמישי-שישי, גם אם הוא ייכנס לכושר טוב בחמישי-שישי, מצוין, ההחתמה מצוינת.
את מי משחררים, אבל הסגל גדול מאוד. עכשיו בעיקר עם איזה...
אז זהו, אז רציתי כבר לומר גם לטובת אוהדי הפועל באר שבע שמאזינים לנו עכשיו, אל תתפלו אם יגיע עוד שחקן. עם כל זה שאנחנו רואים את הסגל הזה שהוא סגל מרשים מאוד, זה שאלטון אקולאצה נמצא כרגע בטורקיה, בהתרשמות בבורסה ספור כדי לחתום שם, זה יפנה מקום לזר, וזר שישי עשוי להיות דווקא קשר אחורי, מחפשים את זה עכשיו.
עד מתי אפשר?
14 בספטמבר, ברגע שהפועל באר שבע לא הפילה לקונפרנס ליג, אז היא לא לחוצה לרשום עד מחר את הסגל, יש לנו זמן בליגה שלנו, אתה יודע, קופמן.
רגע, אבל אתה אומר, קשר אחורי, שיש להם את בררו, שהוא לא זר, אמנם, ויש להם את פטרוצ'י, והוא זר. זאת אומרת, מה, עוד אחד עליהם, על הראש שלהם? ויש גורדנה, ויוספי, כאילו עשו שם 200 שחקנים.
יש, כן, וכמו שאמרנו, אם הם לא ישחקו בעוד מפעל, אז אתה יודע, יהיה קצת קשה אולי לנהל את כל הסגל הזה. אבל שבירו החלוץ הלך לקריית שמונה היום, מקולצה בהנחה שיחתום בטורקיה, אז כמו שאמרתי, זה לא 100% שזה יקרה, אבל החיפושים הם שם. זאת אומרת, אליניב ברדה בודק את האופציה הזאת, ואל תתפלו, כמו שאמרתי, יש עוד 14 ימים לסגירת החלון, אז ככה שהפועל באר שבע עשויה להיות אפילו עם קשר אחורי זר נוסף, וזהו, זה כבר כן. סגל שבאמת צריך להביא תואר, זה לא סגל, אתה יודע, בשביל לדגדג פלייאוף עליון.
מה פתאום? אלונה ברקת שחוזרת ופותחת את הארנק, היא רוצה אליפות, מה?
אבל אתם מדברים כאילו זה שוק הפשפשים.
למה שוק הפשפשים?
אני אגיד לך למה, כי אתה לוקח מה שיש על המדף וסבבה, יופי של סחורה. קבוצת כדורגל צריכה להתגבש. יש פה שחקן חדש שצריך להיכנס...
יש פה שחקן לנו... שאתה בעצמך אמרת שדור מיכה צריך להעמיד אותו מול השואל, והוא צריך לתת גול.
אבל השחקן הזה יגיע לכושר משחק בעוד כחמישה שבועות.
אז שכטר ייתן את הגול בינתיים.
בסדר.
אז סגיב יחזקאל ייתן את הגול, תראה גם... כמה עומס.
אבל ישחררו שחקנים, כי הקבוצה למשחק אחד בשבוע, אני מאמין, לא צריך, יש לה כרגע יותר שחקנים... ממה שיכולים לשחק 11 נגד 11
בעיני. אני מסכים איתך, איך רוני לוי מתכוון ואלונה, מה הם צריכים 25-26 שאין אירופה?
תראו, אחד, אני חושב שאלונה מזהה שקודם כל עובדתית,
כן.
מכבי תל אביב ומכבי חיפה נמצאות בשני מפעלים, אנחנו זוכרים את ההיסטוריה פה בליגה שלנו, שקבוצות שמשחקות בשני מפעלים בדרך כלל קשה להן, אנחנו כל הזמן מזכירים את זה עם ליגת אלופות, כן? שקבוצה ששיחקה פה בליגת אלופות לא עשתה באותה עונה אליפות. כן. אבל קשה, קופמן, קשה לנו, לא יודע למה, לכדורגל הישראלי, המעברים האלה, מאירופה לליגה.
לא אנחנו לא מספיק טובים, אבל זה ידוע.
כן, גם הקטע של המרחקים, אז אלונה רוצה אליפות, זה ברור לכולם, אין פה סודות.
לג'יט, מה שהשקיע לג'יט. תוכמן, תודה.
תודה.
אגיד יור. שרון ניסים, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
רוסיה מול קרואטיה, 9:45, במקביל למשחקה של נבחרת ישראל, משודר בספורט 4 המשחק שלך, כל המשחקים פשוט באותה שעה, אבל נראה לי שבגלל איכות המשחק של ישראל נגד EFRO, שלא צופה שם איכות גבוהה, הרבה יזבזבו ויגיעו גם אליך, אני מעודד אותך, שרון.
קודם כל אני תודה, מאוד מאוד מעריך את העידוד, אבל כן. אני בטוח שגם כולנו עם הלב עם נבחרת ישראל, כן. לא משנה מה קורה, תמיד אנחנו רוצים שנבחרת שלנו לנצח. כן, קודם כל נגיעה ישראלית, אורל גרינפלד ישפוט את המשחק הערב, בין רוסיה לבין קרואטיה, כך שיש גם את הנקודה הזו, שזה בהחלט יפה.
הישג יפה אחרי... לאורל, כן.
כן, כן, אחרי היורו ואחרי האולימפיאדה, אז גם במשחקי מוקדמות מונדיאל, אז אתה יודע, אפרופו אמרתם, ישראל יפר, הוא לא מקבל משחקים מהסוג הזה, אלא מקבל משחקים של רוסיה מול קרואטיה, שזה בהחלט משחק מרכזי הערב במסגרת מוקדמות המונדיאל.
מה שאתה רוצה להגיד לנו זה שאורל יהיה במונדיאל בדוחה בנובמבר הבא.
כן, כן.
אם ירצה השם. אתה יודע, אנחנו קודם כל מאחלים לכולם בריאות, הכל...
אנחנו לא נהיה, אז לא עוד כאן לבחור בו.
אפשר לטוס.
לא, אתה לא מבין, אני אומר, הנבחרת לא תהיה.
אני מבין את זה, אתה מבין.
מנחם אשכנזי היה מהגדולים ביותר בהיסטוריה, ב-66 במונדיאל, ואיפה ישראל הייתה? לא הייתה. הכל בסדר.
וב-70 היה גם ישראל וגם קליין.
נכון, נכון. קליין היה גם פה וגם פה. אבל תגיד, אני בטוח שעקבת אחרי ההרכבים שאתה הולך לשדר היום, קרואטיה, מודריץ', אני לא ראיתי אותו במשחק האחרון נגד ריאל מדריד. מה קורה?
לא בסגל, לא בסגל, הוא פצוע. הוא לא ישחק במשחק, הוא לא נמצא בסגל של נבחרת קרואטיה, ואתם יודעים, יש שם את המאמן דלית שנמצא שם כבר מ-2017, זה שנה רביעית, חמישית כבר, והוא צריך להתחיל להבין שעם כל הכבוד למוקה מודריץ' ושחקן נהדר, 142 הופעות במדעי הנבחרת, אבל זה כבר ממש הסוף מבחינת האפשרות שלו לשחק בשני מפעלים, גם ברמות הגבוהות בריאל מדריד, גם ברמות הגבוהות של נבחרת קרואטיה. אני מניח שהוא מכוון למונדיאל האחרון שלו בקטר בשנה הבאה, ורוצים לנסות למצות את היכולות שלו, אבל כבר מתחילים לעשות כל מיני שינויים עם כל מיני שחקנים יותר צעירים.
דבר איתנו רגע, דבר איתנו שנייה על הקישור, אני אגיד לך למה, כי למה אני אהבתי במשך כמה שנים את קואטיה שראיתי אותה? כי מודריץ' ורקיטיץ' עשו לי את זה, זה קשרים מהטובים ביותר בעולם.
ורקיטיץ' ופשיץ' ורדיץ'.
אז מי משחק שם היום?
אז קודם כל נתן לך סיפור נחמד. אנטון רביץ' לפני שנתיים היה כוכב ענק בפרנקפורט, והייתה עונה אדירה לפרנקפורט, והיא הגיעה לליגת האלופות. במהלך המונדיאל, אתם זוכרים את ה-5-3 המדהים של נבחרת קרואטיה נגד נבחרת ספרד, עם הערכה 3-3, הקרואטים חזרו, ובסוף הספרדים ניצחו בערכה 5-3. לא ממש קיבל את הקרדיט שהוא חשב שהוא ראוי לו, וצייץ באינסטגרם, אם אני לא טועה, לא צייץ, אבל כתב באינסטגרם איך יכול להיות שאחד כמוני לא משחק, וגם בקרואטיה זה לא עובד, ודלית שאמר לו אין שום בעיה, והוא לא זומן לנבחרת, ועכשיו לא רק שהוא לא משחק, אז הוא גם יושב בבית ורואה את המשחק בבית.
אני צריך לסיים. נגמר השעה.
אוקיי, אז רק נספר לך סיפור קטנטן.
מה נגמר לי?
מחליפה מאמן חדש, שתנחק הראשון שלו, אתה מכיר אותו מצוין. ולרי קרפין ששיחק עם
בבית. הכי טוב.
אבלונדיני מסלטה ויגו.
יפה. שוב, רוסיה מול קרואטיה. רבע לעשר, שידור ישיר ספורט 4, תודה.
אחידה יומית.
אנחנו שואלים אתכם הערב, מהו הניצחון הגבוה ביותר של נבחרת ישראל במשחקים רשמיים? תשובות בדף הפייסבוק של התוכנית. הפרס הוא גיפט קארד בשווי 200 שקלים לקניות בחצי חינם, עכשיו במגוון מבצעים לחג שאסור לפספס. אגב, ניתן להשיב את התשובה כמו שאמרנו בדף הפייסבוק של התוכנית עם שם ומספר טלפון.
אחידה יומית.
חזרנו. ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב. ארלה? סל למרגי. אז אנחנו עם סל עכשיו, וסל, אהלן, ערב טוב. סל מלמונד.
מה נשמע? אני יכול גם להיות בוואלה.
אין בעיה, הכל בסדר.
היית מדבר בתור ארלה, קצת כדורסל.
נכון.
האמת, אני כדורסל מבין יותר מכדורגל, אבל בסדר.
בוא נדבר באמת על העסקים הגדולים של אתלטיקו עם ברצלונה. אתה יודע, קנו אותו ב-120, אנחנו מדברים על גריזמן, החזירו אותו עכשיו באמת בפרוטות, רק שישלמו את שכרו, 25 מיליון דולר, אתלטיקו, אבל אתלטיקו, בוא נאמר, לא כל כך מתלהבת, או האוהדים, לא מתלהבים מהסחורה שחזרה.
לא, קודם כל, אז אתמול בלילה זה היה משהו מטורף, אני עד אחד בלילה, כל הנושא הזה, מה שנקרא מבצע של, מבצע בין צ'לסי, ברסה, אתלטיקו, סביליה, הכל ביחד בדקה האחרונה נכנס לליגה, מה שכן ברסה ואתלטיקו סיכמו שגריזמן מגיע עכשיו לאתלטיקו מושל, אתלטיקו משלמת עכשיו, סך הכל ישלם משהו כמו 50 מיליון יורו, שזה כמובן הרבה הרבה פחות ממה שבאסה שילמה לפני שנתיים, אבל מצד שני, כמו שאתה אומר, באסה שאת זה, כי א' וגריזמן ממש לא כל כך, הוא לא הגריזמן שאנחנו מכירים באתלטיקו מדריד בברסה, ושתיים, הכי חשוב, המשכורת שלו בברסה הוא כל כך גדול, הוא היה השחקן הכי הכי יקר בסגל, וכן, ברסה בעניינים כלכלה, ברסה מנסה כל מה שזה יקר, הוא מוכר, הוא נותן כמעט
למתנה. אבל מורידים גם את רמת הציפיות בהתאם, זאת אומרת, גם, כן, כן, גם כן, ליגת כן, האלופות, כן. וגם כן. אליפות בלליגה, גביע, כל הדברים כן. יורד?
קודם כל הם רצו לעשות את החילוף עם ג'ואו פליקס, סימיוני היה מסכים לגמרי, כי סימיוני רק לצאת גריזמן. בעצם גריזמן ואתלטיקו כבר היו סיכומים ביניהם, גריזמן מאוד מאוד רצה להגיע לאתלטיקו, אפילו שמסי עזב, אבל אתלטיקו בסוף הנהלה לא רצתה לתת לברסה את ג'ואו פליקס, שהוא עדיין צעיר ויכול להיות כוכב גדול, וכן, השאלה שלך אין ספר ש... אין פרשן שאומר עכשיו שברסה המטרות זהו נגמר, המטרה של ברסה היום זה לשרוד כלכלית, להיות במקום הרביעי בצ'אמפיונס, בליגה, כמובן להילחם על אליפות בספרד, כי ריאל בסוף בלי אמבפה היא עדיין קבוצה שאפשר להילחם בה, אבל אתלטיקו מדריד ללא ספק היא המרוויחה הגדולה מהשוק הזה, כי יש לה את סוארס, את ג'ואו פליקס, את גריזמן, שחקנים טובים מאוד.
בוא נראה שהם יסתדרו, אבל תגיד, לגבי ברצלונה, אתה אומר הציפיות בהתאם, עוד שבוע וחצי הם שחקים נגד ביירן מינכן, זה בגלל חוליית ההתקפה הם כבר לא כוחות, זאת אומרת, ברצלונה תמיד נתנה לנו את החלוצים הכי טובים בעולם, כמובן שמסי שיחק שם, היום זה שלישיית חלוצים, ששניים מהם נחשבים לבינוניים.
לא, יש, בוא נגיד, יש שני שחקנים שממש ממש טובים, אחד זה ממפיס, שזה הפתעה נעימה, ושתיים זה אנסו פאטי, שעדיין פצוע, לא יהיה נגד בייר, אבל תעזוב, אי אפשר לשוות, זהו. כל מי שמשווה, מסי, רונלדיניו, אפילו שואלס או נעימר, זהו.
מה זה אומרים נעימר, אבל, סל, מה אומרים באמת הפרשנים בספרד, של, או בקטלוניה אפילו, של, של הליגה, לגבי מתי הפרויקט הזה באמת של הפורטה שקודם כל חותכים בכל מה שעולה כסף, מתי זה אמור להפוך שוב למכונה שברצלונה הייתה, אם בכלל?
לא, יש סיכוי, יש כאלה שאומרים שכל מה שעושה הקיץ עכשיו ברסה עם כל הנושא שמביא כל השחקנים שהגיעו זה אפס תשלום, כאילו ממפיס וכמובן עכשיו את לוק די יונג, השחקן השלישי, החלוץ השלישי זה סביה, עכשיו הוא חלוץ של וזה, זה מדהים. אז הם אומרים שאולי לפורטה חושב שהשנה הזאת תהיה שנה של לחסוך כסף ובעיקר לשרוד, כדי לנסות להביא בקיץ הבא את הכוכב מבודורמון, אהלנד, אבל אני אומר לך...
אהלנד זה 200 מיליון.
כן, לא, אני אומר שזה חלום, אני חושב שברסה צריכה לחשוב על הצעירים, על אנסופטי, על פדרי, על הילדים, ואולי
תחשוב, יש מישהו... תחשוב מה שיהיה שנה הבאה, אם הם בפה בא לריאל בלי ביי-אוט, וריאל תרצה להביא גם את אהלנד, ואז יהיה לה את ה-200 מיליון, שהייתה מוכנה לשלם עכשיו 160-170 בעונה הזו, אוקיי? וגם יש עוד קבוצות, גם פז'ה במשחק, בתאי פז'ה, אתה יודע, כל השחקנים בלי לשלם עליהם.
לא, פסג'ה משחקת ברחוקים שלהם, אין להם שום דבר, הם עושים מה שבא להם. תשמע, אין קבוצה אחרת בעולם, אין מועדון בעולם שמבטרת על 200 מיליון יורו, שזה מה שריאל מדריד הציע.
אבל אצלם זה לא הכסף, אצלם זה הקטע של לעמוד בפייר פליי והכבוד.
זה הגאווה, זה הכבוד, וזה המונדיאל, וזה הגאווה, וזה השפלה, וזה הסינון החדש, וזה אמיר, זה פוליטיקה, גם פוליטיקה, לא הכסף, ודבר הכי חשוב. אני אומר לך, הסיבה בגלל שריאל מדריד השתגע בבחינת הכסף, זה שהיא מפחדת, למרות שאני חושב שעדיין לא, היא מפחדת מאוד, שבארבע חודשים האלה, פריס סן ז'רמן תנסה לשכנע עוד פעם ועוד פעם את אמבפה לחדש את החוזה, למרות שאמבפה עדיין אומר שלא, כן. הוא רוצה להיות בריאל מדריד.
רק עוד שאלה אחת, אני חייב להגיד לך שאם בישראל קבוצות כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה שהם כמו ברצלונה בספרד היו מוכרים את כל השחקנים שלהם ולא היו אמורים להיות קבוצה גדולה בישראל, היו פה הפגנות, זאת אומרת האוהדים היו, יש להם מה להגיד. האם בספרד האוהדים של ברצלונה הם עושים משהו, מדברים, מצייצים משהו?
קודם כל, בניגוד לנראה למכבי תל אביב או מכבי חיפה, ברסה הוא מועדון של האוהדים. כלומר, זה לא איזה מיליונר שבא, זה לא הכסף של הפורטה, זה הכסף של האוהדים. האוהדים בגלל זה לברטומיאו אף. למה הנשיא הקודם אף? כי היה לחץ גם של האוהדים. ולפורטה, האוהדים בחרו בלפורטה בשביל משימה אחת, להשאיר את מסי. הוא לא הצליח. וזו השאלה של רון לפני, כי בחצי הראשונה של לפורטה הוא מאוד היה אופטימי ודיבר, אבל עכשיו הוא מאוד ריאלי על מה שקורה בבחינת הכלכלה, והאוהדים מבינים, אבל כן, יש כעס עצום, ונראה את זה, אתה רואה את זה במגרש, עם הבוז וזה, אבל יש רק או במגרש, או בבחירות, הבחירות זה עוד לפחות 3 שנים.
על הכיפק, נחכה את 3 שנים, נראה מה קורה. יכול להיות שזרקו אותו לפני.
יכול להיות שאתה ואני נהיה בעלי מניות בברסה.
למה לא? אני מוכן.
אין.
אני מישהו יוריש את
המניות שלו. לא, אבל אם מישהו נפטר, אז מי בא במקומו?
הבן שלו.
מישהו ממי?
אם בעל מנוי, ישבתי ליד בעל מנוי בן 90 במשחק האחרון.
בעל מנוי, לא בניות. בעל מנוי, כן. בנוי, כן, יש את זה, אבל אני אומר לך משהו מאוד קצר. אם ברסה הייתה חברה ולא של אוהדים, הייתה עכשיו פושטת רגל.
נכון. סל, המון תודה.
צ'או.
אנחנו עכשיו עם יובל אבידור, חתם היום בהפועל רובי שפירא.
עשה טעות, יכול היה לחתום בברצלונה.
יובל, מה העניינים?
אהלן,
תהריים
טובים.
נו, אתה רואה, אתה...
ישבתי עם ברצלונה, לא...
לא היה להם מספיק כסף.
לא, אין כסף.
כן, תשמע, תראה, הם רוצים, רק מה ש... אבל היית חותם שם, היו משילים אותך למקום אחר. אתה, בגיל 35, אתה מה שנקרא חוזר למקורות של הפועל חיפה, אבל הפועל רובי שפירה, איך זה מסתדר?
האמת שזה, כן, סגירת מעגל די יפה בשבילי. שאני הגעתי לפועל חיפה ב-94 בתור ילד בן 6, הגעתי למועדון שהיה בזמנו תחת הבעלים רובי שפירה, ואותם ילדים, אותו בית ספר לכדורגל, ואותם ילדים שיצאו מהמועדון הזה והפכו לשחקני בוגרים, עד היום נקראו הילדים של רובי שפירה, אז... סגירת מעגל...
כן, אבל השאלה אם זו הייתה בחירה אישית שלך ללכת לרובי שפירה, או שהיו לך הצעות מליגה לאומית וויתרת או משהו כזה?
לא, האמת היא שהחלתי בכלל את האימונים עם קריית הקצור שלום, ודברים שם לא הסתדרו כל כך, ואז יצרו איתי קשר אנשים שמזוהים עם המועדון של הפועל רובי שפירה, ודיברו איתי, וזה היה נשמע לי די מעניין. היו לי הצעות יותר טובות, גם מבחינה כספית וגם מבחינת הליגה אולי, אבל זה משהו שקרת לי, והיה לי, לא יודע, דיבר אליי, דיבר לרגש שלי, דיבר לאמא שלי גם בעיקר, שהיא מאוד שמחה לשמוע שזה יכולה להיות אופציה מעניינת. אז אתה יודע, לפעמים הולכים עם הלב ופחות עם הראש.
בטח שאמא רוצה, לאמא לא אומרים לא.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
תגיד, אתה היית הרבה שנים בליגת העל, גם בקבוצות גדולות, מכבי תל אביב היית, היה לך איזה פספוס שאתה היום יכול לגעת בו, שאתה אומר, וואלה, שמה אם הייתי טוב, הייתי יכול לעשות הרבה דברים אחרת?
אני לא חושב שזה היה הרגע של הפספוס שלי, אני חושב שהפספוס שלי בא בתקופה שבה נתתי את העונה הכי טובה בקריירה שלי בהפועל חיפה, ובאותה שנה אבא שלי נפטר, היה לי כבר חוזה די חתום וסגור בבוכום, בליגה השנייה בגרמניה.
וואו.
ופשוט החלטתי שאני לא מסוגל לעזוב את המשפחה ולצאת להרפתקה כזאת, הרגשתי נפשית שאני לא יהיה מסוגל לעבור את זה, וויתרתי על הרעיון הזה. ואתה יודע, בסופו של דבר אני לא יכול להצטער על דברים שעשיתי, אבל יכול להיות שזה היה הצעד, שאם הדברים... היו קוראים אחרת, ואבא שלי היום היה עדיין בחיים, יכול להיות שזה היה צעד שהיה יכול להשאיר אותי בטופ של הכדורגל, אבל אתה יודע, בסוף אנחנו מסתכלים על הקריירה, אני 35, בסוף אנחנו רוצים לחזור וליהנות מכדורגל. כשנרשמנו לחוג, כשהיינו ילדים, הלכנו לזה מאהבה, ואם אני עוד בגיל 35 בא מאהבה למשחק הזה, אז אני לא אפסיק עד שאתה יודע, עד שהגוף שלי יגיד אחרת.
תגיד, רובי שפירה שדיברת איתם, היא קבוצה שרוצה להתמודד על עלייה לליגה לאומית? היא בנתה סגל חזק שהתמודד על עלייה לליגה לאומית?
כן, כן, על פניו הקבוצה נבנתה די טוב, יש שם כמה שמות מאוד מעניינים, שחקנים של ליגה א', ירדן קרישטור שואף, סתיו בן אהרון, שחקתי במרמורק שנה שעברו, נור ביסן, יש שחקנים טובים, שמות טובים בליגה א', אבל בסוף אתה יודע, בסוף יש מאמן טוב, אלעד ברון, גם כן חלק, אני חושב שצריך להתייחס גם אליו. בסופו של דבר, תלקיד של קבוצה זה מה שיביא אותנו למקומות טובים. דוגמה שנה שעברה במרמורק, שאני חושב שהיינו קבוצה טובה.
שערן לוי הגיע אליכם, אני חשבתי שאתם תעלו ליגה, זה היה פספוס ענק.
כן, כן, אני הגעתי אמנם בינואר למרמורק, אני הגעתי כשערן לוי כבר היה שם, וכן, היו מטרות מצד אחד, ובסוף הדברים לא הסתדרו לנו. אז בסוף אני חושב שזה תלקיד של קבוצה, של שחקנים. אני מקווה מאוד שיש פה חומר, על פניו נראה שיש פה חומר טוב, אני מקווה מאוד.
מקווים בשבילך. יובל,
שחק אותה.
בהצלחה.
תודה רבה.
שנה טובה, בשורות טובות. ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מכבי תל אביב מודיעה שארבעה שחקנים ועוד איש צוות נמצאו חיוביים בבדיקת PCR. הטורניר, יציאתה של מכבי לטורניר באתונה בוטלה, ובסך הכל עיכוב בהכנות לקראת פתיחת העונה ב-30 בחודש.
נכון, וזה עיכוב משמעותי מאוד, כי מלכתחילה מכבי תל אביב מתחילה את ההכנה שלה באיחור לעומת קבוצות היורוליג האחרות, ומלכתחילה מכבי תל אביב מקיימת פחות משחקי הכנה מאחרות, רואים קבוצות ביורוליג עם 10, 12 אפילו יותר, ובעצם מכבי ברגע שהטורניר בפיראוס מבוטל, זה שני משחקים, ואני מניח שגם לטורניר בקפריסין בשבוע הבא לא תוכל לצאת, אז זה עוד שניים, נשארו לה בעצם שני משחקים בטורניר הכנה באתונה בעוד שבועיים, וגביע ווינר, שזה בעצם תהיה הכנה של מכבי ליורוליג, לא אידיאלי, ואתה יודע, שנה שעברה דיברו הרבה על ההכנה המזורזת של מכבי, אקטיביות, בגלל שליגת העל הייתה בין היחידות שחזרו לשחק, ושוחקה עד סוף יולי, וככה זה קיצר את כל לוחות הזמנים, השנה לא באמת הייתה סיבה לזה שמכבי התחילה
הייתה להם סיבה, כי שחקנים שלהם, אתה יודע, אלה שהיו מעורבים בנבחרות, או חופשה מהעונה הזה, יש תקנות ביורוליג, לא סתם, וגם הבידוד פה, אתה יודע, כל הדברים
האלה. כן, אז הבידוד, ברור שהבידוד מעכב, אבל היו יכולים אולי להערך בצורה אחרת, כי אנחנו רואים קבוצות אחרות שגם השחקנים שלהם סיימו את העונה פחות או יותר כמו בליגה הישראלית, וגם הם היו בנבחרות והתחילו קצת יותר מוקדם. בכל מקרה, כל הסיפור הזה עכשיו של התפרצות הקורונה בקבוצה משבש את כל לוח הזמנים.
עתידית אבל, בוא נאמר לחצי שנה, שבעה חודשים הקרובים, אם באמת השחקנים לא סובלים מתסמינים, כי לדברי שימו מזרחי לפחות, כולם מחוסנים, אם לא סובלים מתסמינים חמורים, של עם אפקט מתמשך, בעוד 10 ימים, אתה יודע, אחרי שמחלימים, יש להם שחקנים שכבר חסינים.
נכון, נכון. ראינו את זה בעונה שעברה, שקבוצות, ששחקנים שנדבקו בקורונה, גם אם לא היו להם תסמינים קיצוניים מדי, עדיין לקח להם זמן להיכנס לעניינים, ואני מניח, אני לא איזה פיזיולוג, אבל אני מניח שבשלב הזה של ההכנה, שאתה בונה את הרגל המתאים ואת הכניסה לכושר, זה אפילו יותר קריטי, וזה הולך להתגר מאוד את מאמן הכושר רגל פנן, ואת כל המערכת שם, ולהכניס את הקבוצה ככה לאיזושהי בעיה עוד לפני שהתחלנו.
התחלנו בקורונה, בוא נתקדם, בסקט ניוז מדווח שבאמת לפי הסקר שערכו ביורליג, רק וילרבן ומכבי תל אביב יערכו עם יציאים מלאים, מבחינת מכבי זה אומר מעל 11,000 צופים באולם, כל עוד פה לא השתנו התקנות.
כן, שימצים את הכוכבית הזאת.
כן, ברור, זה כל מדינה קובעת לעצמה. אבל בכל מקרה, אם אני מסתכל על אוקטובר, משבעה משחקים באוקטובר, 5 בבית, ועם קהל וכל הדחיפה הזאת, ובהנחה שהקבוצה כבר תתגבש, זה אמור לתת להם דחיפה משמעותית.
נכון, בכלל היורוליג אמורה להיראות אחרת מהבחינה הזאת, לפחות של הקהל. מבחינת ההידבקויות והתפרצויות קורונה והדרויות, אנחנו כבר מתחילים להבין מן הסתם שזה הולך להימשך כמו בעונה שעברה, אבל מבחינת הקהל, שמע, בעונה שעברה מבין 18 קבוצות היורוליג 6, לא הכניסו קהל בכלל, לאורך כל העונה לא זכו להגיע לרגע הזה. מכבי תל אביב דווקא כן, אז אם אתה זוכר לקראת סוף העונה. אז השנה כולן אמורות לארח, יש עוד את זנית סנט פטרסבורג וקזאן שעדיין לא ברור מה יקרה אצלה, אבל אצל הרוסים נותנים לקהל להיכנס בגדול, אז אני מניח שגם
הרוסים זה, הרוסים זאת אומרת גם קזאן, גם צ'סקה, זה מדיניות אחרת.
כן, צ'סקה זה הקבוצה היחידה ביורוליג בעונה שעברה אגב, שהכניסה קהל בכל המשחקים שלה, לא
נכון,
כל העונה.
גם שהיו גופות ברחובות.
ברחובות, באולם, אתה יודע, איפה שעכשיו
מעמיסים. אני חייב להגיד לך, ארלה, אנחנו בתקופה כזאת, אז התקופה היא דינמית, רוני. זאת אומרת, עוד שבועיים יכולה לקבל מדינת ישראל החלטה, שגם איצטדיון כמו מגרש כמו יד אליהו, יהיה רק חצי מהאנשים.
נכון, נכון, בגלל זה אמרנו. הכל בכוכבית, לא רק
אתה לא יכול לקבל כזאת החלטה, רגע, שנייה.
לא, זה לא, זה משרד הבריאות אני מתכוון.
שנייה, גם משרד, ברור שמשרד הבריאות, אני מקבל את ההחלטה, אבל משרד הבריאות לא יכול לאפשר. אתה יודע, לעומר אדם, מופע עם 12,000 איש, אף אחד בלי מסכה.
נכון.
אף אחד. אדיר, איך קוראים לו?
אדיר מילר יום קודם, 8,000.
8,000, אף אחד בלי מסכה. ולבוא להגיד למכבי תל אביב, ששם מקפידים מטבע הדברים, גם יורוליג שנייה על מסכות, ואיך אומרים, הבדלים בין הקהל וכל הדברים האלה, פה אנחנו מורידים חצי.
אבל רוני,
צריך היגיון בשיגרון.
אמרתי לך שזה דינמי, אז נכון להיום אתה צודק, מכבי ירחו 11,000.
אתמול היה כמה? 14,000 חיוביים.
אז אם זה...
היום יש 10,300.
אבל אתה לא חושב שאם יהיה לנו כל יום המשך של החולים, וחולים קשה יהיו בבית חולים, משרד הבריאות לא יפחד?
אני מה שאני זוכר...
גם הכדורגל ייפגע.
אני זוכר שני דברים, שני דברים שאין להם אחיזה במציאות. אחד, שהממשלה הזאת באה לשנות, ככה הם אמרו, אנחנו משנה שינוי וריפוי. אמר. דבר שני, שחיים לצד הקורונה. אוקיי? במקביל חיים, כאילו חיים עם הקורונה. אז אם חיים באמת מופעים כאלה, באותו מקום, בהיכל, כך גם יהיה בספורט. אין מה לעשות, צריך באמת...
מצד שני, מצד שני, באמת הרעש התקשורתי שהיה סביב ההופעה של ניכר של עומר אדם, גם באיזשהו מקום אדיר מילר, אם התחלואה תמשיך לעלות,
אבל
דבר
אלמנטרי, רבותיי, מנוף...
ולהגיד את זה אנחנו עוצרים.
לא, 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 המנוף הוא מנוף לטמטום. אם אתה דורש מועדי ספורט וכונס אותם, כפי שהיה בליגת הכדורגל, מי שאינו אותה מסכה, אתה הבין? אז זה לא אותו משקל בכלל.
אתה יודע מה הקטע הרלה? בוא נגמור רק, אני אגיד לך כמה החלטות פה הן מוזרות. באצטדיון שהיו 100 איש באקו, 100 איש ראו משחק כדורגל אקו נגד כפר סבא, באוויר הפתוח, קיבלו שם אנשים דוחות על מסכות, 5 אוהדי כפר סבא, כל אחד 500 שקל, רוני. במגרש של 100 שנכנסים 5,000, זאת אומרת אין אחידות פה, והגיע הזמן של לעשות משהו.
אין פה אחידות ואין פה שלטון, הרלה, תודה.
תודה חברים, ביי ביי.
עמית נאור, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב רון.
בוא נדבר קודם כל על ההישג שלנו, לפני שאנחנו מדברים על ה-US Open, גלושקו. גוברת על המדורגת 168 בעולם, שגלושקו היא, אנחנו מדברים, מדורגת מקום 678 בעולם.
בטורניר פראג. איפה זה קרה?
בשמיני גמר טורניר פראג, על סך 60,000 יורו, זה יפה, לא?
זה שזה לא יוליה גלושקו, אלא אחותה.
כן, כן, ברור, ברור, ברור.
לינה, כן.
כן, לינה.
כן, נפגע.
אנחנו כבר לא מנצחים יותר מדי בטניס, אז זה יפה. עכשיו בוא נגיע באמת לאליפות הצבאית הפתוחה. אליפות הצבאית.
אה, מסתלבט.
כן, אז נובק ג'וקוביץ' פותח בסדר, עלה שזרק מערכה, 3-1 במערכות על, איך קוראים לו, אולגר רונה בן ה-18.
כן, דני, אבל אתה יודע מה הסיפור הכי מעניין לפי במשחק הזה?
כן.
שהילד הזה עלה עם שקית של איקאה על המגרש. אתה מבין? אז כבר בגיל 18 יודעים איך להכניס קומרש הזה.
בסדר, תשמע, הילד צריך להתפרנס, להגיע לארצות הברית עולה כסף.
כן, זה עוד לא ראיתי עם שקית של איקאה על המגרש. אבל תשמע, נובק היה בסדר, אני אגיד לך איפה הבעיה שלי עם נובק. הבעיה שעם נובק, אחרי מה שקרה שנה שעברה, הוא חייב להתנהג לתפארת, מה שנקרא. ונובק
להתנהג
כמו שצריך. תראה, האמריקאים לא אוהבים אותו. מאוד מהימים שהוא היה דופק על החזה מול אנדי רודיק, הוא לא הפייבוריט שלהם, ואחרי מה שקרה שנה שעברה שהוא נפסל שם, שהוא פגע בשופטת, אז הוא חייב להתנהג במיטבו, מה שנקרא. ונובק מתנהג במיטבו, זה כאילו קשרת לו יד אחת. ולכן אני קצת ככה אססן לגבי הסיכויים שלו בטורניר הזה, ובנוסף, וזה הכל...
אבל זה יופי של הזדמנות שהבחירים אינם, יופי של הזדמנות לעשות את ה... אתה יודע, 21.
נכון, אבל נובק בסיאו זה נובק נגד כל העולם, אתה יודע.
כן.
שהוא צריך להתנהג, מה שנקרא להיות ילד טוב, זה כאילו לקחת חצי נובק, אז בוא נראה איך זה יעבוד לו.
אתה יודע, אני זוכר, אתה בסביבות הגיל שלי, גם אתה זוכר את ג'ו מקנרו, עלפי אותו אמריקאי, אני גם זוכר את המשחק שלו נגד גליקסטיין ב-85, הייתי ביציע.
75, כן.
ובאמת, אתה יודע, בוא נאמר שהקהל, אני זוכר את הקהל בעודד את גליקסטיין, 128 בעולם, לא אהבו את מקנרו, שניצח בחמש מערכות, בשובר שוויון, וסיבוב שנייף, ונסע אז לקטאו לחצי שנה.
אז תראה, הקהל האמריקאי אוהב הפתעות, זה בעיקר הקהל של הלילה שהוא חצי שיקור, וזה טוב, וזה בדרך כלל טוב לנובק, אבל כמו שאמרתי לך, נובק בטורניר הזה חייב להתנהג, מה שנקרא, להיות ילד טוב ירושלים, ילד טוב בלגרד, וזה לא הוא. בנוסף לזה, כך בחשבון, שכל הרוסים שאני צפיתי שאחד ממזכה בטורניר, שאני אומר רוסים וכולל את זוורב, הם שמה בשביל למנוע ממנו את הטורניר.
זוורב שמשחק תחת פספורט גרמני.
אבל אתה יודע, אני חייב להגיד לך, עמית, לך ולקופמן, בדרך כלל, בכל ספורט, אוהבים לא לאהוב את המצליחנים ביותר. זאת אומרת, אני לא יודע... אני לא יודע אם ג'וקוביץ' מתרגש מזה.
לא שזה פדרר, למשל.
פדרר היה טיפוס אחר לגמרי. אם אתם רוצים להשוות את ההתנהגות שפדרר וג'וקוביץ' היא שונה לגמרי, אבל ג'וקוביץ' בשנים האחרונות הוכיח שהוא עילוי בטניס, אז בוודאי אנשים מקנים.
אז נכון, ועכשיו זה אמרתי לך, זה כל העולם למנוע ממנו את התואר ה-21, הוא לא בא במיטבו אחרי מה שקרה באולימפיאדה, והעובדה שהוא לא שחק אף טורניר בארצות הברית לפני כטורניר הכנה, אז בוא נראה איך זה יקרה, אתה יודע, תיקיה הוא עבר, יש לו יחסית הגרלה נוחה בשלבים הראשונים, הוא יעבור אותם גם כן, אבל הרוסים מחכים, אתה תראה שקהל אמריקאי אוהד את הרוסים,
אתה יודע, אני רוצה להזכיר לכם ששרפובה הגיעה להתמודד בישראל, שרקו לה אוהדי ישראל כל המשחק בוז. עכשיו, למה שרקו לה? מה, לא אוהבים אותה? היא הייתה מצליחנית, היא הייתה יפה, היא הייתה בפסגת העולה. כולם שרקו לה פה בוז, מה זה?
אבל אז זה היה גביע הפדרציה בטורניר של בין מדינות. פה אתה מדבר על המספר אחד בעולם שהולך לשבור את השיא של הגרנד סלאם, וזה כאילו שהעולם, עולם הטניס ועולם הזה לא רוצה את זה, שזה יקרה. אתה יודע, עדיין מנסים לשמר את ה... את הטרילוגיה הזאת של שלו ושל נדל ושל פדרר, ואני רוצה לך שיהיו די הרבה אנשים שישמחו אם זה ייגמר בטקו בסוף, מה שלא כנראה לא יקרה.
מה עוד קורה באמת בטורניר אתה יודע, בקטע של המשחקים הסיבובים המוקדמים שכל אחד נראה גיבור?
תראה, בוא נגיד ככה, אתה יודע, האמריקאים צריכים להישען על אופלקה ועל פריט ועל טיאפו ועל שחקנים כאלה. יש לי הרגשה שאחד מהם יצליח אחרי הרבה שנים להתברג אפילו לרבע גמר או משהו כזה, מה שייתן טיפה עניין, אבל אני בסופו של דבר, אתה יודע, אתה תראה שהבחירים מגיעים, שמעת יודע, מדוודב ורובלב והחברה האלה, הם אלה שהגיעו לסיבובים הסופיים, בנשים זה הכל פתוח, וכל שם שנגמר בבובה יכול לקחת את הטורניר.
על הכיף הקמית, אנחנו נשתמע מחר כמובן, תהיה לי בריא וחזק.
בוא נקווה קצת להפתעות.
בוא נקווה שיהיו קצת, כן, פורסם הרכב של נבחרת ישראל, המשחק בעוד שעתיים, מרציאנו בשער, הגנה, 5 שחקנים, דסה, ביטון, טיבי, דגני וסם מנחם, בקישור, דור פרץ, סולומון וביברס, בשפיץ, דאבור וזהבי, הרכב קצת מביך, פרימו, תן לי משפט.
מביך, מאמן מקובע, לא נסבל, ומזל שאני אוהב את נבחרת ישראל, שאני לא אגיד יותר.
חנוך בודין, פרשן הפרלימפי שלנו, שחיין פרלימפי בעבר, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, מה
נשמע? לא הבאנו היום פודיום בשחייה, אבל שחיינים הגיעו באמת לאזור השיא שלהם. בוא דבר איתי על הכדור, כדור שער של הבנות. עשו היסטוריה או לא עשו היסטוריה?
תראה, אני לא יודע אם עשו היסטוריה, לא חושב שעשו היסטוריה. מה שהם עשו זה באמת מצפו את עצמם במקום מאוד מאוד משמעותי בין הטופ של הקבוצות בעולם. אני חושב ששמע, היה רצף של אירועים, אתם מדברים על כדורגל ואתם יודעים את זה, כמה המומנטום הזה הוא חיוני. וברגע שהם הפסידו, אחרי הניצחון המדהים שהיה להם באמת את רוסיה, ואחר כך ההפסד הזה, קצת הוציא מהם את הרוח, וגם ההגרלה שקבע דווקא את יפן, גם הקהל המקומי וגם הדחיפה הזאת, אני חושב שזה מה שהוריד להם, יוציא להם קצת הרוח מהמפרסים, ובסופו של דבר הם הצידו ויצאו ממעגל המשחקים, אבל באמת הופעה טובה, ותמיד נבחרת היא מחברת את כל זו הנבחרת היחידה בעצם שלנו, היא מחברת את כל החברים שם, בכפר האולימפי, וזה תענוג.
למה באמת יש לנו רק נבחרת אחת? למה ביתר הענפים אין לנו נבחרת?
שמע, להיות היום, להגיע למשחקים הפרלימפיים עם נבחרת, זה כל כך קשה. וכמו בבור...
למה? ראיתי משחקים באילן כדורסל עם כיסאות גלגלים.
אבל לא הגענו.
כן.
פעם היינו מגיעים.
היינו טובים בזה.
פעם, היום לא. היום הכדורסל הזה הוא מקצועני, כדורסל כיסאות גלגלים, שמותר גם בריאים.
ואנחנו שייכים לאירופה, ואתם יודעים כמה קשה להגיע מאירופה, גם בכדוריאל, אותו דבר. זה מאוד מאוד קשה, אתה צריך להיות בין 4 או 5 הנבחרות הראשונות, ולעשות את ההישג הזה, זה סופר קשה. מאירופה לוקחים 4 או 5 נבחרות, לא יותר מזה. ולהתמקם שם, זה מאוד קשה.
ראיתי גם שהקלעית, יוליה שכחתי את שם משפחתה.
צ'רנוי.
כן, צ'רנוי, גם לא הצליחה לעלות לגמר, אבל הייתה באזור.
היא הייתה מאוד קרובה, עוד 0.9 נקודות, שזה ממש כלום ושום דבר. זה לא היה הירי החזק שלה, אבל היא הרגישה שהיא בפנים. בכל זאת היו שם כמעט 50 מתחרות, היא סיימה במקום ה-14, מאוד מוכשרת, זה ענף שהיא בחרה בו אחרי שהיא עברה אליו מהחתירה, ועדיין יש לה סיכוי מאוד סביר בקליעה, בירי ל-50 מטרים. אני באמת, יש לי הערכה גדולה אליה, ואני מקווה שהיא תקבל מהרוח של דורון שזירי, שעדיין גם צריך להתחרות. כן. ולעשות הישג מדהים.
על הכיפה, חנוך, אנחנו נשתמע מחר, ונקווה לעוד
מתי יום זה מסתיים?
הישגים. רק התחיל ביום שלישי שעבר, פרימו.
לא, אז אני שואל מתי האולימפיאדה הזאת.
יש עוד זמן, פרימו, יש עוד זמן.
טקס סיום ביום ראשון, אבל אנחנו, יש לנו עוד על מה להילחם.
יום ראשון, אז בסדר, זה לא עוד הרבה זמן. חשבתי שאתה אומר עוד הרבה זמן, ידעתי שזה לקראת סיום, זה עוד 3 ימים.
אה, רצית, הבנתי. חשבתי שאתה חושש שזה נגמר יותר.
לא, מה, תענוג שהם משתתפים.
על הכיפק. חנוך, אנחנו נשתמע מחר, תודה. פרימו, באמת, שאני חושב עוד פעם על ההרכב שלנו, אני קצת, אתה יודע, אפשר היה נגיד לוותר על נטחו בהרכב הפותח.
בהרכב הפותח אפשר היה לוותר על נטחו ואפשר היה לוותר על בלם אחד?
לא, אבל בוא, עזוב 5, בסדר, 5, 5. אבל לוותר על נטחו בלי לפגוע בתרומה שלו, אתה מבין? ולהביא שחקן התקפי, אתה יודע שגם מסוגל לאיים וכאלה.
הבדה?
למשל,
נכון?
למשל, עם המהירות שלו.
נכון.
תשמע, החבר'ה של יפארו זה לא בדיוק ספרינטרים.
אבל אתה שם לב שאתה רואה את ההרכב הראשון שפותח, זה הרכב של מאמן מקובע, שרוני, ככה הוא הולך איתנו שנים, עם אותם שחקנים ואותה שיטה. דגני אולי הפתיע.
אתה יודע מה אני חושש? שבאמת, אנשים יראו את ההרכב הזה, אתה יודע, יש אוהדי כדורגל שבניגוד אליי מבינים הרבה יותר, אתה מבין? ויגידו, בוא נעם כזה הרכב, נראה את הקיבוץ.
אני חושב שהכי טוב לראות קיבוץ, יפה. אתה מקבל מלא גולים.
אתה מקבל כל המשחקים.
בדיוק.
ואתה כל מקבל גולים. ואם יהיה באמת, אתה יודע, גול שלנו, יעברו לכמה דקות, כי זה פשוט...
רוצה להגיד לך עוד משהו.
רוטשטיינר רוצה להרדים אותנו. יש לך 24 שניות,
כן, כן, בשנייה אני גומר. אתה יודע, לפני 20 שנה הייתה קבוצה, ברקאם, אנרי, פירס, וירה וכל. אני רואה את כולם עכשיו בערוץ ספורט 2. ארסנל הענקית. מה קרה בין ארסנל להיום, רוני? שמיים וארץ.
לא קונים, לא משקיעים, זה מה שיש. רבותיי, סולאט. תהיו עם מסכות, שימרו על עצמכם.